ערב טוב, היום אנחנו ניגע לכאורה בנקודה שולית שקשורה אולי לשיא או לאחד השיאים, אולי השיא המרכזי שמופיע בפרשת וירא, והוא, השיא כמובן הוא עקדת יצחק, והפסוק האחרון שחותם את עקדת יצחק, שנראה פסוק תמים לגמרי, מעלה מספר קושיות. אנחנו ננסה להתמודד היום עם קושייה אחת. יש הרבה דעות במפרשים, מה קרה בעצם בעקדת יצחק? מה היה הניסיון? איזה מדרגה אברהם ויצחק הגיעו? מה קיבלנו מזה לדורות? בכל אופן, סוגיות ארוכות, גם בשנים הקודמות עסקנו בזה בצורות כאלה או אחרות. אבל היום הייתי רוצה להתעכב באמת על נקודה אחת, שלכאורה לא שמים אליה לב, והמשך חוכמה מאיר אותה בשם המדרש. לאחר שקורה כל מה שקורה בעקדה, והמלאך מברך את אברהם וכו', אז נאמר הפסוק האחרון בפרק ה' פסוק י' וישוב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע. כלומר, אם אנחנו מתבוננים בתחילת מעשה העקדה, בפרק ה' פסוק ג', שם התורה מתארת מי הלך לקראת העקדה. ואז נאמר, וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו, ויבקע הצעולה, ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. אם כן, בקואליציה שהולכת לעקדה, נמצא אברהם, החמור, שני הנערים, וכמובן יצחק. ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק, ואז מה קורה? פסוק ה', ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. אם כן, הקואליציה מתחלקת לשתי קבוצות, אברהם ויצחק ממשיכים קדימה, והנערים והחמור נשארים במקום, באותו מקום, וכידוע מה שחז"ל אמרו, שכשאברהם אמר ונשתחווה ונשובה, אז הוא ניבא שהוא ישוב עם יצחק. מה קורה בפסוק שלנו, בסוף העקדה? וישוב אברהם אל נעריו. החמור לא מוזכר פה טוב, אפשר להבין, זה סך הכל חמור, עם כל הכבוד. וישוב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע. מי נעלם? יצחק. מי אמור לחזור מהעקדה? אברהם ויצחק. עקדת יצחק. אסור לשכוח מה הנושא. הנושא הוא עקדת יצחק. אם כן, לאן נעלם יצחק? בסוף העקדה. זה הנושא שלנו היום. למה לא כתוב וישוב אברהם וישובו אברהם ויצחק אל נעריו או אל נעריהם וכו'? אז המדרש כבר שואל את השאלה הזאת. שואל המדרש בבראשית רבה במקור 2, וישוב אברהם אל נעריו. שואל המדרש, ויצחק היכן הוא? לאן יצחק נעלם? עונה המדרש שתי תשובות. תשובה ראשונה, רבי ברכיה בשם רבנן דתמן, שלחו, כלומר רבי ברכיה בשם חכמים משם, מארץ ישראל, שלחו אצל שם, ללמוד ממנו תורה. כלומר, לאחר העקדה, אברהם שלח את יצחק לבית מדרשו של שם, ללמוד שם תורה. למה? משל לאישה שנתעשרה מפלחה. משל לאישה שהייתה עוסקת בפלך, בתפירה, סריגה וכדומה, אמרה, הייתה עוסקת בזה ונתעשרה מזה. אמרה, הועיל ומן הפלך הזה נתעשרתי, הועיל וזה בעצם היה המנגנון שממנו הגעתי למה שהגעתי, הועיל ומן הפלך הזה התעשרתי, עוד אינו זז מתחת ידי לעולם. כלומר, היות וזה היה מקור ההכנסה שלי וההתפתחות שלי, העושר שלי, אני תמיד אהיה קשורה לפלך הזה. כך אומר המדרש, כך אמר אברהם, כל שבא לידי אינו אלא בשביל שעסקתי בתורה ובמצוות. לפיכך איני רוצה שתזוז מזרי לעולם. אם כן, לפי זה, לאן נעלם יצחק? ללמוד תורה. וכאן נשאלת שאלה אדירה. אם עשי, אולי השיא, לא רק אחד השיאים, השיא של כל עשרת הניסיונות שנתנסה אברהם, הוא בפרט יצחק. זאת עקדת יצחק. נו, אז מה עכשיו צריך יותר? אחרי ההתרוממות שאברהם ויצחק התרוממו, יש עוד מה להוסיף? מה צריך עכשיו ללמוד תורה? לימוד תורה זה יותר, זה יותר גדול מעקדת יצחק? כלומר, לימוד תורה זה יותר גדול מהמוכנות של האדם. אברהם ויצחק, יש מחלוקת בין המפרשים, דעות שונות, מי היה פה, למי היה פה הניסיון, למי הוא יותר גדול. אבל בכל אופן, איך שנסתכל על זה? אברהם ויצחק הגיעו למדרגה העליונה ביותר, שהם היו מוכנים למסור את עצם החיים. אברהם היה מוכן למסור את רעיונו, את מה שקבח הוא הבטיח לו, יצחק היה מוכן למסור את עצמו, כל מה שעתיד לצמוח מהם, עם ישראל, בהמשך ההיסטוריה, מכל מה שזה אומר, את כל זה היו מוכנים למסור בשביל הציווי האלוקי. איזה מין ביטול מוחלט של רצונם כלפי הרצון האלוקי. אז זה עכשיו מה שחסר ליצחק ללמוד תורה? זה נראה מיותר לגמרי. היינו אומרים הפוך. לימוד תורה אמור להביא את אברהם ואת יצחק למדרגת חיים כזאת של מוכנות למסור את עצמם כמו בעקדה. אז לימוד תורה כשלב מכין את העקדה, זה אני מבין. אבל לימוד תורה כשלב אחרי העקדה, לאחר העקדה, זה נראה דבר משונה מאוד. בכל אופן, זה הנושא שננסה להתמקד בו היום. מה המשמעות של לימוד תורה? זה הנושא שלנו היום. ואם יגיד האגף הנשי, מה זה מעניין אותנו עכשיו? אפשר ללכת? לא זה מעניין. כי מלא הגברים הם מחויבים, הם מצווים. גם הבנות מצוות. ואם יגידו שהן לא מצוות ללמוד תורה כמו הגברים והן צודקות, פחות צריך לדעת עם מי להתחתן. אז זה חשוב. בכל אופן, זו דעה אחת. רבי חנינה אמר, דעה אחרת לא ניגע בה היום, שלחו בלילה מפני העין. כלומר, מפני העין הרע, של המדרגה העליונה שהשיגו אברהם ויצחק, ובפרט יצחק. אז אברהם אבינו שלח את יצחק בלילה ולא ביום, כדי שלא תשלוט בו העין הרע. טוב, סוגיית העין הרע, סוגיה גדולה. התעכבנו פעם, אולי בהמשך נתעכב על זה. בכל אופן, אנחנו רוצים היום להבין מדוע היה כל כך קריטי לאברהם אבינו לשלוח את יצחק לאחר העקדה לבית מדרשו של שם ללמוד תורה, ובפרט שהמדרש מנמק שהרי כל העושר שאני התעשרתי, כל המדרגה שאני הגעתי אליה, אומר אברהם, זה בזכות לימוד תורה שלמדתי, שעסקתי בתורה במצוות. אז אם כן, אני לא יכול להניח את זה, אני לא יכול לא לחבר את זרעי לזה. אז גם יצחק צריך להמשיך באותה דרך, באותו כיוון. במשך חוכמה שואל את השאלה הזאת. מה המשמעות של לימוד תורה לאחר העקדה? מלך מכין, אבל מה המשמעות של לאחר העקדה? אז בואו נתחיל את המשך חוכמה. יש לפנינו כמה מקורות, שניים במשך חוכמה. ושניים ברב קוק, האמת שברב מלא מהנקודה שאנחנו רוצים לחדד היום, אבל יש לנו כאן שני מקורות, אני חושב חשובים. אז אנחנו במקור שלוש. וישוב אברהם אל נעריו, הוא במדרש, ויצחק הכנו. לאן נעלם יצחק? לאחר העקדה. אומר המדרש, לכו אצל שם ללמוד תורה, משל אישה שנתעשרה מפלקה או מפלחה, ואמרה, הואיל ובן הפלך הזה נתעשרתי, לא יהיה זז מתחת ידי לעולם. כך אמר אברהם, כל שבא לידי אינו אלא בשביל שעסקתי בתורה ובמצוות, לפיכך איני רוצה שתזוז מזרי לעולם. טוב, מה המשמעות הפנימית של הדברים? אומר המשך חוכמה, דע, כי התורה היא משלמת את הישראלי ומכשרתו ברמח איבריו ובשסה גידיו, נפש רוח נשמה, ומעלתו ומעלתו אל תכליתו או אל תכלית השלמות האפשרי. ובלעדה לא יוכל אדם לבוא לידי כישרון הגמור מיום נתון השם אותה לישראל. כלומר, אדם מישראל לא יכול להגיע להשלמת, נקרא לזה כישרונו, פוטנציאלו, איכותו הרוחנית, הקשר שלו עם ריבונו של עולם, לא יכול להגיע אדם מישראל בלי לימוד תורה. לא על ידי תפילה ולא על ידי תיקון מידות וגם לא על ידי קיום מצוות. רק לימוד תורה. למה? מה המשמעות של לימוד תורה? כלומר, קודם כל, אם אפשר לומר אקסיומה, אדם מישראל לא יכול להגיע להשלמת הופעת אישיותו, לא מקרה שכאן המשך חוכמה מזכיר רמח איברים ושסה גידים, כלומר רמח איברים ושסה גידים, סך הכל 613, אלה בעצם 613 צדדים נקרא להם חומריים, בעולם הטבע, בעולם הגוף של האדם, שכנגדם יש 613, נקרא לזה הופעות אלוהיות שמחיות את אותם 613, נקרא להם איברים חומריים. אז הייתי אומר 613 מצוות, כנגד 613 איברים, איברים וגידים. אז אם כן, כל מצווה תעשה או לא תעשה, היא מתאימה לאיברים ולגידים. אז אם כן, מספיק. אז לא צריך תורה, מספיק יהיו מצוות. אומר המשך חוכמה, לא. דע, כי רק התורה יכולה באמת להביא את האדם להשלמתו, ולא רק מצוות. למרות שהייתי חושב שזה כנגד זה. רמח עשה כנגד עברה, ושעשה לא תעשה כנגד גידה. ובלעדה, בלעדי התורה, לימוד תורה, לא יוכל אדם לבוא לידי כישרון הגמור. כלומר, כל הכישרון שיש לו, כל הפוטנציאל שלו, כל האיכויות האפשריות אצלו, לא יצאו אל הפועל אלה על ידי לימוד תורה בלבד, מאותו יום שהקדוש ברוך הוא נתן אותה לישראל. דרך אגב, זה מאוד מעניין. כי באותו יום שאברהם שולח את יצחק ללמוד תורה בבית מדרשו של שם, יש תורה בעולם או עוד לא? עוד לא. נו, אז אם ככה, אז הקושיה מתחזקת. אז למה? כתוב ביום נתון אותה לישראל. אומר המשך חוכמה, עכשיו אנחנו נכנסים פנימה. ומלבד שהיא, עכשיו יבוא אדם וישאל, מה המשמעות של לימוד תורה? מה התורה, כשאני לומד תורה, מה זה פועל? מה זה עושה? מה העולם חסר בלעדה? ומה היא משלימה בעולם? מה היא מועילה? מה היא מקדמת? אז היינו חושבים, כפי שחושבים הרבה פעמים, ונראה תכף את המשמעות של החשיבה הזאת. ומלבד שהיא משלמת את החיסרון, ומונעה הפחיתות אשר באדם, מצד חומריותו וכוחות טבעו, המשוקעים וטבועים באבלי הזמן ועוגביו. כלומר, התפיסה הפשוטה היא, שהמשמעות של אדם שעוסק בתורה, אדם שקשור לתורה, אדם תורני מה שקוראים היום, או אדם שלומד תורה, המשמעות הפשוטה היא, שכשאדם לומד תורה, אז הוא מתרחק ונקרא לזה מתקן את אותה הפחיתות החומרית שיש בתוכו. כלומר, מה בעצם התפקיד של התורה? להסיר את הנזקים של הממדים החומריים שבאדם. בואו נגיד רגע את זה אחרת. כשאדם היה בעולם עליון, אז נשמתו הייתה דבוקה בריבונו של עולם. כשהגיע לעולם תחתון, אז מילה הנשמה עכשיו הושמה בכלים, באמצעים. ומה שאנחנו קוראים חומר, גוף נפש שכל. הכלי שמסוגל, אם אפשר לומר, לדלג אותנו, לדלג את הנשמה, מעל הגוף, הנפש והשכל, או מסוגל לחבר אותנו אל הגוף, הנפש והשכל בצורה הנכונה, כלומר, שלא יהיו נזקים מתוך הממדים הטבעיים האלה, הכלי הזה נקרא תורה, לימוד תורה. אם כן, בואו רגע נזכר בגמרא, אם פגשך מנובל זה, משכיו לבית המדרש. אם כן, מה המטרה שלו, שמה המטרה של אדם שנכנס לבית המדרש? להתגבר על המנובל, להתגבר על היצר הרע, להתגבר על כוחות החומרים שיכולים להסיט אותו. בואו נגיד במושגים קצת יותר, נקרא לזה חיוביים. אדם בא לבית המדרש, אתה שואל אותו, למה אתה לבית המדרש? אז הוא אומר, לתקן את המידות, להיות אדם יותר חברתי, להיות אדם יותר שמח, להיות אדם יותר ערכי, לדעת בשביל מה לחיות, גם להתחתן על הדרך אולי. כלומר, יש כל מיני תועליות מאוד מאוד מעשיות במובן הרוחני, שהתורה באמת בונה באדם. ובדרך כלל אנחנו תופסים את התורה במובן של התועליות שהיא בונה בתוכנו ובעולם. ואנחנו כל הזמן עסוקים בשאלה, אז מה זה שווה? האם זה שווה? מה המחירים? ובואו נבדוק אם בכלל אני מצליח למצות את היתרונות שאני אמור לקבל מהתורה. אומר המשך חוכמה, חוץ ממה שהתורה משלימה את החיסרון מעצם היותו של האדם בעולם הטבע, וחוץ מזה שהיא מונעת ממנו את הפחיתות, וחוץ מזה שהיא מתקנת אצלו, בהופעת החיים שלו, את הרבדים, נקרא להם הגופניים, המוסריים, השכליים, הערכיים, חוץ מכל זה, יש עוד מעלה הרבה יותר עליונה לתורה. שכל מה שאמרנו עכשיו, זה ההופעה, זה הלבוש, זה הביטוי. כלומר, חוץ מזה, עוד, היא בעצמותה טוב ויקר תורה, עושר האמיתי, ובה יתקרב האדם לאלוקנו, ובה יחזה פניו, הוא השגת האלוקות. כלומר, התורה היא לא רק באה לסלק את כל המכשולים ולתקן את כל הרבדים הטבעיים של החיים. התורה היא הכלי שדרכו אנחנו מגיעים להישגיות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, לדבקות רוחנית. זה לא במובן של התועלת של האגו שלי, אלא במובן של עצם המפגש של האדם עם התורה, עצם המפגש הזה הוא טוב. לא, אני בכלל לא אומר יוצר טוב. עצם המפגש הזה. עוד לפני שזה יוצר טוב ופועל טוב ומשליך טוב, ובעל משמעויות של טוב. עצם הפגישה של אדם מישראל עם תורה, זה טוב בעולם. עוד לפני העולם אפילו, הייתי אומר, טוב. יש כאן מציאות של איזה מין הופעה רוחנית עליונה מאוד, עוד לפני מה שהיא מושלכת אלינו למטה. עוד לפני האור החוזר. יש איזה, נקרא זה, אפשר לומר, אטומים רוחניים במציאות. עוד לפני מה שהם משפיעים על המציאות, עצם המציאות שלהם קודם כל. עוד פעם, הוא בא התקרב האדם לאלוקנו, הוא בא יחזה פניו, הוא השגת האלוקות. כי התורה היא מעונו של השם יתברך. התורה אחרי ישראל זה הדבר שבו הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, מתגלה הכי קרוב, הכי נטו, הכי עמוק, הכי אינסוף. לכן יש ערך לעצם המציאות של אדם מישראל לומד תורה. זה לא מה התועליות. אתה שואל את עצמך, באתי לבית המדרש, בשביל מה? מה יצא לי מזה? אני אשתפר מזה, העולם מתקדם מזה? השאלה הזאת היא שלב ב'. השאלה הראשונה היא, האם יש משמעות לעצם האדם, המפגש בין האדם ללימוד תורה? בלימוד תורה, לתורה. התשובה היא ודאי. כי זה, אפשר לומר, ההופעה היותר רוחנית, היותר נקייה, שאיתה אנחנו יכולים להיפגש מבחינה רוחנית. טיפה, בואו נתקדם עוד טיפה. הוא בא יחזה פניו, הוא השגת האלוקות, כי התורה היא מעונו של השם יתברך. כביכול הקדוש ברוך הוא גר בדירה שנקרא תורה. הוא בא ושרוי, וכמו שראינו במקדש, שבלוחות העדות על הארון, שם היה ספר התורה, שם שרתה שכינה. ומשם יצא אורה לעולם. והוא כינוי על שפע החוכמה והשגה והשלמות. ובמקדש שני, שחסר הארון, כידוע, חסרה שכינה. יש ארון, יש שכינה. אין ארון, אין שכינה. ובנסוע הארון, ויאמר משה קום מהשם ויפוצו וכו', אם כן, השכינה נוסעת איתנו. ולכן, לעתיד לבוא, גם כן אין מצוות בטלות. ויותר מזה, לא רק שאין מצוות בטלות, אלא בפרט תורה ולימוד תורה. אומרת הגמרא, וכן מצאנו לצדיקים במטיפתא דרקיא, כך גם כתוב בספרים פנימיים, עוסקים בהלכה. ואם ישאל אדם, הרי במטיפתא דרקיא אין חומר, אין מה לתקן, אין מה לעבוד על המידות, אין מה לסלק את הנזקים של החומר. ואף על פי כי אף בלא חומר ובלא יצר ובלא רע, גם כן התורה היא התכלית האמיתי, והוא הדבקות הנשגבה לאלוקים. אומר המשך חוכמה, וזה שאמרו בשבת דף פג, לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש ומדברי תורה, ואפילו בשעת מיטה. לכאורה, למה צריך לעסוק בדברי תורה אפילו בשעת מיטה? הרי הגמרא אומרת במקום אחר, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל. אומרת הגמרא, אפילו בשעת מיטתו של אדם תהיה עוסק בתורה. לכאורה, במקום אחר בגמרא במסכת ברכות, פירוש דמו פרק כמה די ברכות, אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, אז הגמרא אומרת שם כמה שלבים, אחד השלבים, יזכיר לו יום המיטה. למה? כי יום המיטה זה כבר מצב שבו אין חומר מתגבר. החומר הוא כבר לא נפקא מינה, הוא כבר לא משמעותי. אז אם ככה, אם יום המיטה זה מציאות שאין בה חומר, אין בה מציאות של יצרים, של תאווה, של קלקולים רוחניים, פיזיולוגיים, פיזיים, מוסריים, אז אם ככה, למה צריך ללמוד תורה אם המגמה של התורה זה סך הכל לתקן את הממדים הטבעיים שבאדם? הרי די יום המיטה מועיל להחליש רע ולבלי היצר. יותר מתורה וקריאת שמע, ששם השלבים זה יעסוק בתורה, יקרא קריאת שמע, אחר כך יזכיר לו יום המיטה. ואם כן, אם תאמר כי התורה אינו רק להסיר הפחיתות ולהדיע אחרה ולהשלים החיסרון, כלומר לסלק את כל הקלקולים החומרים כתוצאה מאז חטא אדם הראשון וכל מה שאנחנו צברנו בעצמנו, ובית להשלים את כל החסרונות של מידות, ערכים וכו'. אם כן, משעת מיטתו של אדם, שאז נחלש מנו היצר לגמרי, אינו צריך לאחוז בתורה. אז למה אפילו בשעת מיטתו של אדם יעסוק בתורה? על זה אמרו שאינו כן, שעצם התורה היא תכלית השלמות, אף במקום שנעדר הרע. התפקיד של התורה זה לא רק לתפקד את הטבע, לא רק לסלק את הקלקולים שבטבע, ולא רק לשפר את הממדים הרוחניים שבטבע. התורה, ובפרט לימוד תורה, זה מעל הטבע. לכן יש ערך עצמי לאדם מישראל שעוסק בתורה. זה השיא זה המדרגה העליונה ביותר. לכן, כמו שהמשנה אומרת, אם אדם הולך בדרך ושונה, כלומר, עוסק בתורה, הוא מפסיק ורואה את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות הטבעית, ואומר, מה נעילן זה? אומרת המשנה, כאילו מתחי בנפשו. אומר הרב קוק אורות התורה, איך אתה עוזב קדושה חמורה מקורית, ותופס במקומה קדושה קלה מעותקת? איך אתה אוסף את מקור החיים, ואתה מגלה לבוש של חיים? זה משהו אחר. אז עם כל הכבוד לאלוהי שבטבע, האלוהי שמעל הטבע הוא הרבה יותר עליון. לכן עצם התורה היא תכלית השלמות, אף במקום שנעדר הרע.
שמח מאוד.
לכן, אף בשעת מיתתו של אדם
יוסף בתורה. המקום.
עד לכאן שלב א', שלב ב', ושבזה אנחנו קצת ננסה להעמיק את זה יותר היום. אומר המשך חוכמה, ובכל זאת, גם אדם שעוסק בתורה, אוקיי, אז הבנו שהמגמה של התורה זה לא רק לסלק את החסרונות, ולא רק לתקן את המידות לדוגמה. אלא התפקיד של התורה זה עצם המפגש עם הדבקות הרוחנית של ריבונו של עולם שדבקה בתורה. ומעט שאנחנו לומדים תורה, אנחנו דבקים בזה גם. אז אם ככה אומר המשך חוכמה שלב ב', ובכל זאת, אינו דומה שלמות התורה למצווה ועושה מצד מצווה, מה שנקרא מצווה ועושה, יש מי שמצווה ללמוד תורה, והוא עושה מצד שהוא מצווה. זה לא דומה המצב הזה, כידוע הגמרא מפורשת, למי שאינו מצווה, אדם שלא צווה ללמוד תורה, ועושה מצד שלמות המושג מהתורה. יש אדם שהוא מצווה ללמוד תורה, והוא עושה, ויש מי שלא מצווה. אז למה בכל זאת הוא עושה? למה בכל זאת הוא לומד תורה? כי הוא רוצה להשיג את השלמות שדיברנו עליה עכשיו. והיינו מצפים שלכאורה, גדול מי שאינו מצווה ועושה. מי שמצווה ועושה. כי מי שמצווה הוא חייב. מי שאינו מצווה, הוא עושה מרצונו. בבחירתו החופשית, אז לכאורה מי שלא מצווה הוא בדרגה יותר עליונה. אז למה גמרא אומרת הפוך? גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. יש כמה הסברים על זה. אומר המשך חוכמה, לענייננו, גדול מי שמצווה ועושה מצד מי שאינו מצווה ועושה. מדוע? כי להסיר הרע הוא כמעט אי אפשר בדרך אחרת. אי אפשר להסיר את הרע. את החסרונות בין הנזקים ובין אי הטוב בתוך הטבע, אי אפשר בדרך אחרת אלא בלימוד תורה. בשייכות לתורה ובפרט בלימוד תורה. ולכן אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, יעסוק בתורה, כמו שאומרת הגמרא בברכות. ועל זה אמרו עובד גילולים שיושב ועוסק בתורה, גמרא, הוא ככהן גדול שנכנס לפני ולפנים. מה הקשר? מה הקשר בין עובד עבודה זרה שעוסק בתורה, לכהן גדול שנכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים ביום הכיפורים? מה המטרה שכהן גדול נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים? מטרה מרכזית אחת, לחפר על כל הקלקולים, לסלק את כל הנזקים, לתקן את כל העיוותים כתוצאה מהממד החומרי שבאדם ושבישראל. זאת המטרה. אז גוי שעוסק בתורה יכול להיפגש עם התורה רק ברובד של כהן גדול ביום הכיפורים, שזה לסלק את כל הכישלונות. הוא יכול להגיע לדבקות אלוקית? לא. כי הוא לא מצווה ועושה. בואו נקרא. על זה אמרו בגמרא בבא קמא, עובד גילולים שיושב ועוסק בתורה, הוא ככהן גדול שנכנס לפני ולפנים. פירוש שכהן גדול נכנס להסיר הרע, לחפר ולשלוח האבונות אל ארץ גזרה, שזה עניין הסרת הרע. אומר המשך חוכמה, בזה הוא גדר אחד, מי שמצווה ועושה, למי שלא מצווה ועושה. מי שמצווה או לא מצווה, כשהוא עוסק בתורה, התורה בונה בתוכו קומה כזאת של, אפילו ברמה הטכנית, אדם יחס לבית המדרש. אז הוא לא מדבר לשון הרע. הוא לא רואה דברים שהוא לא צריך לראות אותם. אז מצד, כמו שהרב כותב באורות תורה במקום אחר, מצד העשרה מהרע, לא משנה מה אתה לומד, איזה מדרגה אתה לומד, ואפילו לא משנה באופן יחסי אם אתה יהודי או גוי. עצם זה שאתה לומד תורה, זה כבר מסלק את הרע. ולכן חז"ל הקבילו בין כהן גדול ביום הכיפורים, בקודש הקודשים, שיננו לסלק את הרע, לעובד גילולים שלומד תורה, שהמדרגה שהוא זוכה בה, כשהוא לומד תורה לא כמצווה ועושה, זה רק לסלק את הרע. עוד טיפה שנייה. האם הוא יכול להגיע לדבקות? אותו גוי? ודאי שלא. אבל, ובזה אין הפרש בין מצווה לעושה ללא מצווה ועושה. ישראל מצווה, גוי לא מצווה. אבל להשיג זוהר השלמות הרוחני, ועוצם התקרבות לאלוקים, לא מצד התועלת של הסרת הנזק והשלמת החיסרון, אלא מצד עצם הקשר, עצם השייכות, עצם הדבקות. זה ודאי שיש נפקא מינה בין מצווה ועושה למי שאינו מצווה ועושה. אבל להשיג זוהר השלמות הרוחני ועוצם התקרבות לאלוקים, אין בזה סוג וערך כלל מי שמצווה ועושה למי שלא מצווה ועושה. שנועם העליון ודבקות האלוקי, זה רק למי שהקדוש ברוך הוא גילה לו שהוא יכול להגיע לדבקות הזאת. שהוא שייך לזה, ולכן הקדוש ברוך הוא ציווה עליו. אינו אלא רק למי שמצווה ועוסק בתורה. ולכן אומר המשך מה נפלא מאוד. כשמשה רבנו התפלל שלא תשרה שכינתו על אומות העולם, כפי שמופיע בגמרא במסכת ברכות, על מה משה רבנו התפלל? שגם אם יגיעו עובדי גילולים, גויים, למדרגה כזאת של אפילו נגיד עוסקים בתורה, אז שלא יגיעו למדרגה של דבקות, אלא יגיעו למדרגה של מקסימום, למדרגתם, הסרת הרע. כלומר, לא נקרא לזה מדרגה מעל הטבע, אלא מקסימום מדרגה בתוך הטבע. מקסימום היא תסלה קצת את התאווה, ותתקן קצת את המידות, ותעשה אותם קצת יותר ערכיים. בסדר, כי הם לא מצווים. זה לא בגדר שלהם. זה לא חלק מהמהות שלהם, זה לא חלק מהטבע שלהם. והקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה שלו. ולכן התקבלה תפילת משה, שלא תשרה שכינה באומות, כיוון שאינם מצווים, אף אם יהיו עושים, לא ישיגו דבקות האלוקים השוכן בתוך תורתו, כמו שבארנו, כי את הדבקות הזאת הקדוש ברוך הוא שמר רק לישראל, רק למי שמצווה. אומר המשך חוכמה, זה מדהים אני חושב המשך חוכמה הזה. וזה עומק מאמרם, שאברהם שלח ליצחק ללמוד תורה. שאלנו הרי זה מיותר. בשביל מה? העקדה זה שיא השיאים. אומר המשך חוכמה, לא. יש שיא יותר מהעקדה. עכשיו שימו לב, זה מדהים, אני חושב אם רגע נסתכל בצורה הזאת. מה זה בעצם העקדה באופן מאוד כללי, אבל באופן תמציתי? העקדה זה בעצם המוכנות למסור את החיים הטבעיים שלך לריבונו של עולם. א', את עצם החיים. אתה אברהם מוכן לשחוט את בנך. ב', יצחק מוכן לשחוט את, להישחט, לשחוט את עצמו. ב', זה לא רק שאברהם מוכן לשחוט את יצחק ואת התולדות, את הזרע, את עם ישראל, את כל מה שיצא בהמשך. אלא לפי הרמב״ם ועוד, אברהם אבינו, הרי באותה תקופה של אברהם אבינו, הייתה עבודה זרה שהיא שחיטת בני אדם על המזבח. כשאברהם אבינו הלך לעקדה, כל, נקרא לזה, השקפת עולמו הרוחנית, הייתה יכולה להתרסק. האומות שראו אותו, אמרו לו, הרי אתה חינכת אותנו, אתה לימדת אותנו, שאלוהים לא חפץ בלסבוח בני אדם לאלוהים. הנה, ואתה הולך לעשות את זה, ועוד עם הבן שלך? איך אתה מסביר את זה? כלומר, אברהם אבינו, כשהוא הלך למהלך הזה, הוא לא רק היה מוכן לשחוט את בנו, ויצחק להישחט, ואת כל התולדות. כל, נקרא לזה, השקפת עולמו, האידיאלים שלו, כל מה שהוא בנה, כל העולם החומרי והרוחני שהוא בנה, נגיד את זה ככה, כל הממד הטבעי של אברהם, ביחס להבנתו את הגוף, ביחס להבנתו את הרוח, הקדוש ברוך הוא, אפשר לומר, אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, הרי שלך לפניך, אני מוסר את הכל. אני מוכן לוותר על הכל. העקדה מהבחינה הזאת זה השיא, שם אברהם אבינו ויצחק אבינו נהיו, אפשר לומר, חלל בקרבם. עשו את עצמם כמבטלי אגו, מבטלי טבע, מבטלי אישיות. מה יותר אגואיסטי, או מה יותר, נקרא לזה, טבעי, התכונה היותר טבעית שבאדם, זה לרצות לחיות. זה לרצות לשמור על החיים. התגובה, התכונה היותר טבעית אצל אדם, זה שיהיו לו ילדים שימשיכו אותו. ובפרט אם הוא חושב שיש ערך, ולא רק סתם תולדות, אלא יש לזה ערך רוחני, עולם של אמיתות, של אידיאלים. ופה אברהם אבינו ויצחק מוכנים למסור את הכל. כלומר, העקדה, אומר המשך חוכמה, הביאה את אברהם ואת יצחק רק למדרגה, אם אפשר לקרוא לזה רק, רק למדרגה של מוכנות למסור את הטבע שלהם. מוכנות למסור את האגו. מוכנות למסור את האישיות. אבל מה עם מדרגה שהיא למעלה מזה? מה עם מדרגה שהיא מעל הטבע שלך? מעל האגו שלך? מעל המציאות שלך בכלל? דבקות רוחנית. מעל למה שאתה מוכן לוותר עליו. זאת מדרגה אחרת לגמרי. אומר המשך חוכמה, מהבחינה הזאת לימוד תורה זה הרבה יותר מאשר עקדת יצחק. מפתיע מאוד. בואו נקרא. וזה עומק מאמרם שאברהם שלח ליצחק ללמוד תורה. כי התבונן במאמרם זה אשר העירו לנו, כי להסרת הרע ולכלות החומר, כלומר לחלות את החומר ומאהביו, השטן ומדיחיו, כלומר כל כוחות החיים הטבעיים, שהשיא שלהם, הראשוניות שבהם, כלומר היסוד של כוחות הטבע, זה האגו, זה הרצון שלי, זה הרצון לחיות, חומרית וערכית. והנה כאן, הם היו מוכנים למסור את כל הטבע. העקדה בררה, שהם מוכנים למסור את הכל. אבל זה עדיין לא אומר שהם הגיעו למדרגה שהם מעל הטבע. רק נסיים את המשפט האחרון הזה. כי להסרת הרע ולכלות החומר ומאהביו, השטן ומדיחיו, כבר הגיעו אברהם ויצחק בניסיון העקדה, שהגיעו לתכלית מעלה האנושית, אשר ליבם היה חלל בקרבם לגרמי. כלומר, אין להם יותר רצון. יהיו מוכנים למסור את הרצון שלהם. אני חושב שהמילה אגו היא מתאימה. אין להם יותר אגו. אין אני. היו מוכנים לאבד את האני הזה לגמרי. אבל זה שאני מוכן לאבד את האני, זה לא מה שאני מוכן שאני שייך למדרגה של להיות דבק בהשם. זה מדרגה אחרת לגמרי. אבל בכל זאת, לא הזניחו התורה, כי הייתה חביבה עליהם. אומר המשך חוכמה שפיץ, ושאלו מקודם, הם היו מצווים ועושים? היו מצווים ועושים או לא? לא. לא היו מצווים ועושים. נו, אז אם הם לא מצווים ועושים, הם לא יכולים להשיג שלמות רוחנית. מקסימום יכולים להשיג, למדנו מקודם, הסרת הרע. ואת זה כבר הרווחנו בעקדה. אז מה צריך ללמוד תורה? אומר המשך חוכמה. אצל אברהם ויצחק, באופן אישי, במצב שהם היו אחרי העקדה, לימוד תורה, אם אפשר לומר, לא היה יכול לבנות בתוכם קומה למעלה מהעקדה. ואף על פי כן, אמר אברהם ליצחק, לך לבית מדרשו של שם, כמו שאני למדתי תורה ומצוות. כלומר, למרות שבאופן טכני, מעשי כרגע, נתון עכשיו, התורה שאתה הולך ללמוד, לא יכולה לבנות בך קומה עליונה. כדי שלדורות תתברר מה יכולה לבנות התורה, אז למרות שכביכול לימוד תורה אצל שם של יצחק מקביל למה שהוא עבר בעקדה, היות ויש פוטנציאל עתידי של לימוד תורה בישראל מרגע שהיא תינתן לישראל, שהיא מדרגה כבר הרבה יותר לא רק של ביטול הטבע אלא של השגת דבקות רוחנית, אז אתה עכשיו הולך ללמוד תורה אצל שם כדי ללמד אותנו היום הזה במכון מאיר מה הערך של לימוד תורה הרבה למעלה מהעקדה. למרות שאתה יצחק ואני אברהם, לא נצליח להשיג את זה. כי אנחנו לא מצווים ועושים. נקרא את זה כבר שאלות. אבל בכל זאת לא הזניחו התורה כי הייתה חביבה עליהם. אף שלא היו מצווים ועושים. ולא הוסיפו להם או הוסיפה להם התורה בעצם שלמות, בעצמיות השלמות, לולי הסרת ההדרים והפחיתות. סך הכל היא הסירה את כל הנזקים. כאשר הוסיפה לשלמים המצווים ועושים, והם עדיין לא מצווים ועושים. בכל זאת, לא הזניחו מאהבתם אותה, שעל ידם הסירו הרע וסילקו הפחיתות. לחנך אותנו לדורות מה זה תורה, מה זה לימוד תורה. ונעשו הורים גדולים ומזהירים, מפיקים נוגה ככוכבים לעולם ועד, הם או זרעם, אנחנו, ברוך השם. אם כן, איזה מדרגה יצחק היה צריך להשלים? אולי הוא לא הצליח, כי לא מצווה ועושה. אבל מה למדנו מכאן? איזה מדרגה אפשר להשלים לאחר העקדה? דבקות. אם כן, אדם הגיע למכון מאיר. כל אדם. ודאי אדם הגיע למכון מאיר. מה המטרה? שתי מטרות. קודם כל, לבנות את עולם הטבע נכון. כלומר, להסיר את הנזקים ולתקן את הטבע, מה שאפשר לתקן. כלומר, קודם כל, להסיר את הקלקולים ובית לבנות בתוך הטבע. הרבה למעלה מהטבע. למה את רוצה להתחתן עם בחור שלומד תורה? למה? מה יצא מזה? פרנסה? ממש לא. כבוד? לא בטוח. שהוא יתנהג אליי יפה בבית? בסדר. שהוא ידיים יותר מתוקן במידות, יותר ערכי, יותר חברתי, יותר חיובי, יותר אופטימי, יותר שמח. כל זה תשובות יפות שהיה אפשר להשיג בעקדה. אבל יש מדרגה הרבה יותר עליונה. מה בעלי היקר אתה עושה בישיבה? נפגש עם השם. דבקות? רוחנית? אתה יכול בבקשה לתרגם לי את זה? מה, תקנה לי פרחים בזכות זה? אולי כן, אבל זאת לא הנקודה. זאת לא הנקודה. איזה מסירות מלא אנחנו, הצד הזכרי, שעוסק בתורה, ואולי אפילו מגיע קצת ל... נקרא לזה לשייכויות רוחניות שמעבר לממדים הטבעיים שלנו. כלומר, אנחנו אולי זוכרים מדי פעם, אולי, לאיזו מדרגה רוחנית שהיא מעבר לטבע. אז מילא אנחנו חווים את זה באיזושהי מידה. תחשבו על אנשים הנשים לא נמצאות פה. הן לא נמצאות בזה. והן מוכנות שהבעלים ילכו וילמדו. בשביל מה? לא רק שהם יחזרו יותר נחמדים הביתה, למרות שזה חשוב מאוד, אלא, וזה קורה, וזה חשוב שזה יקרה, אלא כי עצם המפגש עם התורה הוא מעלה רוחנית עליונה הרבה למעלה, למעלה מהטבע. עצם הדבקות. עצם השייכות. אנחנו חיים בעולם שאנחנו מחפשים כל הזמן את התועליות. מה אנחנו מרוויחים? איך זה משפר את המציאות? איך זה בונה אותי? איך זה מסלק את כל הקלקולים? זה נכון כל זה. אבל התורה מצד עצמה, המפגש שלנו עם התורה, הוא הרבה למעלה מזה. מפגש עליון, אין מילים לדבר על זה. אין מילים להכיל את זה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים טיפה להעמיק את זה. מי רוצה לומר משהו? בבקשה. קודם כל זה לא הרמב״ם אומר, זה גמרא ומדרש. אליהו הנביא אומר, תנדב אליהו. ובית, יש מדרגות ברוח הקודש. מדרגות. מדרגות ברוח הקודש. עדר היקר. אם מישהו יביא עדר היקר, אולי נקרא משהו.
אבל הכוונה שם היא לכל אדם, בכל מצב.
גם לכל גוי. כתוב, בין יהודי בין גוי.
איפה אתה רואה? פחות הקודש. עדר היקר. אם יגיע, נקרא משהו.
הרב מביא שם באחד המאמרים שלושה מקורות בחז"ל שלכאורה סותרים אחד את השני. המאמר שאתה אמרת הוא המאמר הראשון. שזה מדובר על מדרגה מסוימת. הכל לפי מעשה. שלאדם רוח הקודש הורה עליו. יש מדרגות הרבה יותר עליונות. רוח הקודש במובן הזה של עשרה מערה, לא במובן של דבקות אלוקית אמיתית. הנה, בואו נקרא, הגיע הספר. אני הייתי רוצה לקרוא את זה. יש כאן מאמר שנקרא המחשבות. כדאי מאוד לעבור עליו פעם. אני קורא, אם אתה רוצה מקור מדויק, תנא דבליהו רבה, פרק ת'. אומר לי הנביא ככה, מעיד אני עליי שמיים וארץ. בן ישראל בן נוכרי, בן איש בן אישה, בן עבד ובן שפחה, הכל לפי המעשה שהוא עושה כך רוח הקודש הורה עליו. עוד גמרא, אם אתה רוצה מקור, עבודה זרה דף ג' עמוד א'. לגבי פסוק, כהנים, נביאים וישראלים לא נאמר, אלא האדם מלמד שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. אם כן, רוח הקודש שורה עליו במדרגה של כהן גדול. ולמדנו המשך חוכמה, מה מדרגתו של כהן גדול? לסלק את הקלקולים, לתקן את הטבע. לא יותר מזה. טוב, ואז הרב מביא עוד כמה מדרגות. בהמשך. עדר היקר, עמוד קוף קף ב'. כן.
אם אנחנו מבינים שישראל נגרע לתקן את העולם, אנחנו ממשיכים את המהלך הרביל שלו, שישראל נגרע לתקן את העולם, וזה בגלל ישראל, בין הפירוש שכל להציל את עצמו ואת החזנים, צריכים משהו מעל הטבע בגלל שנגל את הטבע, זה נקבע ישראל, יוצא שגם...
רגע, מי אמר שהנחה שאתה אומר נכונה?
יוצא...
אבל מי אמר שהנחה שאתה אומר נכונה? אתה אומר ככה, ישראל למעל הטבע כדי לגאול את הטבע, כי הטבע לא יכול לגאול את עצמו, ולכן צריך כוח עליון מהטבע שיגאל את הטבע בעצמו, אין חבוש מתיר עצמו בית האסורים, ולכן המסקנה היא שזה שאנחנו למעלה מהטבע, זה כדי לגאול את הטבע. אם כן, ישראל נבראו והתורה נבראה כדי לגאול את הטבע. מי אמר? זה מה שאנחנו רוצים לשבור היום. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים להגיד היום, לא רק. לא, ישראל נבראו, תורה נבראה, לא רק לגאול את הטבע.
מה שאני רוצה להגיד, שלא יכול להיות לא רק. כי אם זה זה ועוד זה, אני רוצה שהדבקות הזאת, התוספת הדבקות הזאת, שהיא דבקות נטו בקדוש ברוך הוא, יוצאת ביד תחתונה מאשר לגאול את הטבע.
למה תחתונה?
כי התוספת יוצא... שסוף התכלית זה לגאול את הטבע.
מי אמר לך את זה?
רגע, אבל בוא נביא את זה מצוות. פשוט בסדר הגיוני.
זה לא נכון.
הצורך שלנו להיות מעל הטבע יוצא שהוא בסוף. זאת אומרת, הדבקות הזאת.
מי אמר לך?
מי עצוב הקדוש ברוך הוא? אי אפשר
שני המהלכים ביחד. הנה, אני רוצה לענות לך. אני רוצה רגע לברוח, לא תכנתי להגיע לזה בשלב הזה, אבל בואו רגע נקפוץ. סוגיה נפלאה. תסתכלו רגע במקור 6. אין היה. הגמרא כאן חסרה, גמרא מוזרה ביותר. הגמרא אומרת ככה, מסכת שבת, דף קופאי. הקטע שלפנינו זה הפירוש של הרב בניה, אבל בואו נשלים רגע את הגמרא. אומרת הגמרא כך, אמר רב יהודה, אמר רב. כל המתעצל בהספדו של חכם, כלומר, אנחנו עד עכשיו הגדרנו מה המשמעות של תורה וישראל שעוסק בתורה. נכון? אמרנו שתי בחינות. עכשיו בואו ניקח דוגמה של חכם. איך אני מסתכל על תלמיד חכם? איך אני מסתכל על אדם שעוסק בתורה? אומרת הגמרא, כל המתעצל בהספדו של חכם, אם חס ושלום תלמיד חכם נפטר, ואנשים התעצלו להספיד אותו, תכף נראה מה זה העצלות הזאת, לא כתוב שלא הספידו אותו. המתעצל בהספדו זה הספידו, רק הספידו בעצלות. לא כתוב כל חכם שלא הספידו. כתוב כל המתעצל בהספדו של חכם. ראוי לקוברו בחייו. שומע? אדם בא להלוויה של תלמיד חכם. מספיד את התלמיד חכם. מתעצל בהספד הזה, אומרת הגמרא, לא רק שלא מקבל שכר על זה שהוא הספיד, אלא בגלל שהוא התעצל, ראוי לקבור את המספיד בחייו. כלומר, אותו אדם שהספיד היה צריך להיקבר עם הנפטר, עם התלמיד חכם. למה? סך הכל מה קרה? בסדר, התעצל, לא בסדר. פעם הבאה, תעשה זה יותר טוב. שנאמר, אומרת הגמרא לגבי יהושע בן נון, ספר יהושע פרק כ"ד, ויקברו אותו, את יהושע, בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בהר אפרים, מצפון להר געש. איפה יש הר געש? בתמנת סרח, בהר אפרים. היום יודעים איפה זה קבר יהושע בן נון. זה מול אריאל. מול אריאל שם. איפה יש שם הר געש? על איזה הר געש מדובר? אומרת הגמרא, לא מדובר על הר געש במובן הביולוגי, או הגיאולוגי יותר נכון. אלא מלמד שגעש, גרסה אחרת, רגש, עליהן ההר לאורגן. אותו הר שבו קברו את יהושע בן נון, רצה להרוג, לקבור תחתיו, את אלה שבאו להלוויה של יהושע, אומר רש"י למה? שלא הספידו כראוי את יהושע בן נון. כן, דבר מוזר ביותר. מאיפה אנחנו לומדים כל המתעצל בהספדו של תלמיד חכם ראוי לקוברו בחייו? מהלוויה של יהושע בן נון, דווקא יהושע נראה תכף למה, שלא הספידו אותו כראוי, והאר שקברו את יהושע תחתיו, רצה לגעוש עליהם ולקבור את המלווים שלא הספידו כראוי. למה דווקא יהושע בן נון לא הוספד כראוי? ומשה רבנו כן הוספד כראוי? מה ההבדל בין משה ליהושע בהקשר הזה? ומה זה העניין הזה שאם לא הספדת כראוי, אז ראוי לקבור אותך, בחייך. מה המשמעות? תראו אין היה. חשוב, חשוב מאוד מאוד. אומר הרב, אם באנו היום בשביל אין היה הזה, אני חושב עשינו משהו. ובואו נודה שכולנו טועים בזה. כולנו חסרים בזה, חוטאים בזה. ההתעצלות, מה זה להתעצל בהספדו של תלמיד חכם? כל זה תשובה לשאלתו של אשר, כי המשך למשך חוכמה. ההתעצלות, משמעותה, שהוא כן עוסק בהספדו של החכם. אלא שהוא מתעסק בו בעצלות. מה זאת אומרת בעצלות? ולא בכל המילוי של הכבוד הראוי, הדרוש להיות חרד לכבוד הנעלה, הראוי להבליט, כלומר להיות בולט, ביחס להספדו של חכם. כלומר, יש ערך יותר עליון לחכם שכרגע מספידים אותו, וההתעצלות זה שאנחנו לא מספידים אותו לפי הערך העליון שלו. מספידים אותו. אבל לא לפי, נקרא לזה, כל מה שיש בתלמיד חכם שכרגע צריך להספיד אותו. אלא אנחנו מספידים רק חלק ממנו. מה זאת אומרת? מה חסר? למה? איזה חלק אנחנו מספידים ואיזה חלק אנחנו לא מספידים? אנחנו מתעצלים. אומר הרב, ותוכן העצלות בה, איך הגענו למצב של עצלות? מפני שבכל הערכה של החכם, כשאנחנו מעריכים אדם, אנחנו בדרך כלל מעריכים אותו, הלא ישנן מעלות גלויות שבחיי החכם נתגלו לרבים, ורבים נהנים מאורו. תראה כמה חסד הוא עשה, תראה כמה תורה הוא לימד, תראה כמה חידושי תורה הוא כתב, וכו'. תראה כמה הוא עזר לאנשים. אנחנו רגילים להעריך אנשים, להעריך בני אדם, וגם תלמידי חכמים, וגם צדיקים. אנחנו רגילים להעריך אותם על פי המעשים הגלויים שלהם. כמה השיעורים שלהם יפים, כמה הם מקוריים, כמה הם חשובים, כמה הם פוסקים דין אמת בבית הדין, כמה הם באמת מעורבים בדעת עם הבריות ומתקנים את החברה, כמה אנשים הם הצליחו לקרב ליראת שמיים ומידות טובות. כך אנחנו מעריכים אנשים. וגם בעיקר, אולי בעיקר אפילו, תלמידי חכמים. אומר הרב, עם כל הכבוד לכל מה שאמרנו עכשיו, שבשתי מילים אלה מעלותיו הגלויות של התלמיד חכם, אבל עלינו לדעת שהרבה יותר ממה שהחוכמה וכל יתרונותיה המקושרים עם נפש החכם יכולים להתגלות במפעלים ובביטויים, ביטויים הכוונה דיבור וכתיבה, מפעלים הכוונה מעשים וכדומה, ישנו אצל אותו תלמיד חכם, ישנו אוצר סתום וחתום, אוצר גנוז, שהוא התלמיד חכם באמת, שהוא המדרגה הרוחנית שלו באמת. שיכול להיות שאנחנו הרבה פעמים, מפני שאנחנו מסתכלים מבחוץ על התועלת החיצונית, אנחנו בכלל לא ערניים לה. אנחנו בכלל לא מודעים לה. אנחנו שייכים רק להופעות. ישנו אוצר סתום וחתום, אוצר גנוז, שהוא בנפש החכם, שסגולתו המקודשת, אותה סגולה פנימית אלוהית שנמצאת בתוכו, היא פועלת גם כן באופן מוסתר וצנוע, גם על האיכות של ההשפעות המגולות. כלומר, מה שבסופו של דבר באמת אנחנו יודעים להעריך, זה רק את החוץ. והרי את הפנים אנחנו לא תמיד יודעים לזהות, אולי בדרך כלל לא. והרי החוץ הזה הוא מקורו הוא הפנים. אם כן, אני רוצה שגם כשאני מספיד על החוץ, אני בעצם לא מספיד. כי החוץ הוא תוצאה, והסיבה היא הפנים. והפנים הוא לא גלוי לפניי, כי אני מאוד מתרשם רק מהחוץ. אז רוצה שגם את הפנים לא הספדתי, שהוא העיקר. וגם את החוץ לא הספדתי, כי החוץ הוא תוצאה של הפנים, אם כן הספדתי את החוץ של החוץ. את הרובד הכי חיצוני, הכי שטחי, הכי רחוק מהמהות אני הספדתי. עוד פעם, בואו נקרא את זה עוד פעם. ותוכן האסלות בא מפני שבכל הערכה של חכם עלו ישנן מעלות גלויות שבחיי החכם נתגלו לרבים ורבים נהנים מאורו. אבל עלינו לדעת שהרבה יותר ממה שהחוכמה וכל יתרונותיה המקושרים לנפש החכם יכולים להתגלות במפעלים ובביטויים, ישנו אוצר סתום וחתום, אוצר גנוש ובנפש החכם, שסגולתו המקודשת היא פועלת גם כן באופן מוסתר וצנוע, גם באופן מוסתר וצנוע, השפעה רוחנית סגולית עוד מעבר למה שאנחנו רואים.
משהו
שכן צריכים תוצאה. לא. עוד פעם, כאן מדובר, כאן הרב מדבר, אפילו ברובד החיצוני, יש שתי מדרגות לחכם. יש עצם מדרגתו הפנימית, שאולי אף אחד, חוץ מריבונו של עולם, שהוא בוחן כליות ולב, יודע. ואולי את זה אי אפשר אף פעם להספיד, ואולי בכל בעצם הספד יש עצלות, באופן מוכרח, כי את התוך הפנימי אף אחד מאיתנו לא יכול לזהות, רק הקדוש ברוך הוא יודע, הוא בוחן כליות ולב, ב', גם הרבדים החיצוניים, אם אני לא מנסה להתחבר ולהתחקות, כמה שאני יכול קרוב פנימה, לתוך המהות הפנימית של התלמיד חכם, כמה שאני יכול הכי קרוב, למהות אולי אני לא יכול להגיע, אבל כמה שקרוב, אז גם ההופעות החיצוניות, שאני כן מסוגל להגיע אליהם, הן יהיו חיצוניות, כי לא קישרתי בין הפנים, בין המוסתר והצנוע, לא רק מצד עצמם, אלא מצד ההשפעות, על ההופעות, על הביטויים, על המפעלים, שסגולתו המקודשת היא פועלת גם כן באופן מוסתר וצנוע, גם על האיכות של ההשפעות המגולות שהערכתן היא נודעת וניכרת. וכל המתעצל בהספדו של חכם, אין כל האוצר הגנוז, שנחסר מהעולם על ידי הסתלקותו של החכם נוגע אל לבבו. אלא, מה הוא מספיד? וכל מה שהוא מספיד, אותו איננו נוגע, כי אם על דבר הרבדים הגלויים, ותועלת המעשית, התועלת המעשית המפורסמת, שהכל מרגישים את חסרונה בצילוקו של החכם, שנייה. אבל באמת, זאת היא עצלות מפסידה מאוד. כי את הפנים אני לא מגיע. ולחוץ, שיונק מהפנים, אני גם לא מגיע, אני מגיע אל החוץ של החוץ. כי לא די שלא נגע זה המספיד המתעצל בעצם הכוח הנשגב של החכם. בעצמיותו, באישיותו, אם נחזור רגע לתורה, לערך של הדבקות שלנו עם התורה, ואיך הדבקות של אותו חכם עם התורה יצרה באותו חכם דבקות, שהרבה למעלה מכל השיעורים שהוא העביר, ועם כל הפסקים שהוא פסק, ועם כל חידושי התורה שהוא חידש, ומכל החסדים שהוא עשה, ומכל העצות הטובות שהוא נתן, הרבה מעבר לזה. שערכו הסגולי אין לו שיעור והערכה במידות החושים ואורחות הפרסומים. כמה צריך להיזהר מהפרסום במובן הזה, בהרבה מובנים, אבל גם במובן הזה. לא להבין את המציאות על פי מה שרואים בחוץ. אלא שגם ההרצאה אפילו, לא רק שאת הערך הפנימי אני לא פוגש, אלא גם ההרצאה על דבר העניינים הגלויים, שהם תוצאה מצד האמת של הדברים הסמויים והנסתרים, ואם אני לא מגיע לסמוי כמה, הכי קרוב שאני יכול, אז גם הדברים הגלויים אני מתרשל, אני מתעצל. אינה הבאה, אלא שגם ההרצאה על דבר העניינים הגלויים אינה הבאה להמיטתה, על פי ערכם וסדרם האמיתי. מפני שכולם, אפילו החיצוני, המפורסם, הביטוי, המפעל, שהרי מפני שכולם הלא יונקים בפנימיות מאותו הכוח הגנוז שלא נחשף, ולא נתגלה לרבים. עכשיו תראו איזה מדהים, איך הרב, איזה הבנה. עכשיו למה ראוי לקוברו בחייו? למה המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו? הרי העונש הוא צריך להיות מידה כנגד מידה. איך זה שאנחנו אומרים שאותו אדם שמתעצל בהספד לא שייך לערך הפנימי של החכם, ומלא גם לא שייך לערך חיצוני באמת, כי החיצוני נובע מהפנימי? איך המידה כנגד מידה, העונש הוא אמור, היה אמור לקבל הכל כרעיון, שראוי לקוברו בחייו? מה הקשר? איך ראו לקורו בחייו? זה מידה כנגד מידה שמתעצל בספדו של חכם, בכך שהוא תופס את הצד החיצוני של החכם. אומר הרב, ומידה כנגד מידה, ראוי הוא העצלן הזה לקוברו בחייו. כלומר, מה זה לקוברו בחייו? זה לא בוא נזרוק אותך לקבר, נקבור אותך חי. אלא, להסתיר ולגנוז. אתה עכשיו אותו זה שמספיד. אתה מדבר מילים חיצוניות. אתה שייך לעולם החוץ. אתה מתרשם מהחוץ. אז אם אתה מתרשם מהחוץ ושכחת את הפנים, והרי הפנים הוא העיקר, אז בוא נסתיר קצת את החוץ שלך. בוא נקבור אותך. אתה מתרשם יתר על המידה מהחוץ, זאת בעיה חמורה. אז צריך להסתיר את החוץ שאתה מתרשם ממנו. את ההספט שלך. נורא. ומידה כנגד מידה ראוי העצלן הזה לקוברו בחייו, כלומר להסתיר ולגנוז את כל הערת חייו ומפעליהם הגלויים, כדי שאנחנו נבין שבעצם הכל החיצוניות הזאת היא לא הדבר עצמו. שלא היו נחשבים כלל, ושלא תבוא עליהם שום הכרה וחשיבות, לכן ראו לקוברו בחייו. אתה נתת ערך יתר לחוץ, שכחת את הפנים, אוקיי, בוא נסתיר את החוץ שלך כדי שנבין שיש כאן משהו יותר פנימי ויותר סמוי. רק שנייה, שנייה. כמו שהוא לא רצה בעצלותו, אותו מספיד, ליתן את ההכרה והחשיבות האמיתית לערכו הגנוז של אוצר הטוב אשר בנפש החכם. אתה מזלזל במה שגנוז, בוא נכניס אותך לעולם הגנוז מתחת לאדמה לקבר, כדי שתבין מה זה עולם גנוז באמת. עכשיו, איך זה קשור לדורו של יהושע? למה זה לא קרה בהספד של משה רבנו? למה זה קרה בהספד של יהושע בן נון? תראו מה אומר הרב. וכישלון זה הרע לדורו של יהושע. מדוע? לגבי יהושע, הכל הרגישו ביהושע את הכובש המעשי שהביא את ישראל לארץ ירושתו ושהפיל לפניהם עמים רבים ומלכים אדירים. יהושע הוא המבטא בפועל את הערכים הרוחניים הסמויים הנסתרים של משה רבנו. הוא המוציא לפועל. משה רבנו מתפלל, יהושע יוצא להילחם בעמלק. משה רבנו מרים את הידיים, יהושע חולש את עמלק לפי חרב. יהושע הוא הביטוי החיצוני לתוך הפנימי של משה רבנו. אז דווקא במציאות שבה יש דגשיות או הדגשה של המפעלים החיצוניים, וזה היה התפקיד של יהושע בן נון, דווקא מפני זה, אומר הרב, שכחו את הלמדנות של יהושע, שכחו את הצדיקות, שכחו את הענווה, שכחו את עולמו הפנימי של יהושע, כי מאוד התרשמו מהמפעלים החיצוניים שלו. תראו, הוא ניצח 31 מלכים, 7 שנות כיבוש, 7 שנות חלוקה, התחלה של שלטון. תראו איזה יופי. רגע, ומה עם זה שיהושע בן נון היה מסדר את הספסלים אצל משה רבנו? מה עם זה יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל? מה עם זה שיהושע בן נון הוא תלמידו של משה רבנו? התלמיד המובהק של משה רבנו? מה עם זה? שכחו את זה. כי מאוד התרשמו מהצדדים החיצוניים. וכישלון זה הראה לדורו של יהושע. לגבי יהושע, הכל הרגישו ביהושע את הכובש המעשי שהביא את ישראל לארץ ירושתו, ושהפיל לפניהם עם רבים ומלכים אדירים. אבל מתוך הפרסום הגדול של מפעלי יהושע הגלויים, נתעצלו לחדור בערכו הרוחני הגדול של יהושע. חס ושלום, אמחה לי ריבונו שלום במשפט שלך להגיד, יהושע התגלה להם כעסקן פוליטי, ולא כאיש רוחני, קדוש עליון. הוא לא התגלה להם כקדוש עליון, כדבק בהשם. הוא התגלה להם כאיש מלחמה. אבל מתוך הפרסום הגדול של מפעלי יהושע הגלויים, נתעצלו לחדור בערכו הרוחני הגדול של יהושע, הנביא הגדול והשקדן הגדול, אשר לא ימוש ספר התורה ממנו, וקיים והגית בו יומם ולילה, כפי שחזל אומרים. לא עלה היתרון הפנימי האמיתי הרוחני הגנוז בנשמתו של יהושע הלב המספידים. מה שאין כאן משה רבנו, משה רבנו היה שייך לעולם הרוח, לעולם הדבקות, פה אל פה אדבר בו, הרבה ימה בהר סיני, לחם לא אכל, יין לא שתה. הוא שייך למציאות רוחנית עליונה מאוד, ומשה רבנו אי אפשר היה לטעות בזה. מפני שרק את המפעלים המוחשיים אשר הובלטו כל כך בחייו הדגישו, שהם באמת פלים מהם לגבי העיקר, שהוא הערך הרוחני הצפון של יהושע עבד השם. לכן יהושע נקרא עבד השם. דרך אגב, זה מאוד מעניין, שבתחילת ספר יהושע, מה הפסוק שמתאר את יהושע, איך יהושע מוגדר, בתחילת ספר יהושע, מאוד מאוד מעניין, קצת מפתיע. ויהי אחרי משה, סליחה, ויהי אחרי מות משה, עבד השם, כן, משה נקרא כאן עבד השם, ויאמר השם אל יהושע בן נון, משרת משה לאמור. משרת משה. אומר כאן הגר"א במקום, מכאן שגדול שימושה יותר מלימודה. עכשיו, לעניות דעתי, צריך לחבר את שני הביטויים האלה. אם משה הוא עבד השם, ויהושע הוא משרת משה, אז הוא משרת משה עבד השם. אז הוא כפול.
משהו שעבד השם בשביל לשרת.
זה לא סותר, אבל אין סתירה. אין סתירה. אין סתירה. כשאתה יוצא מבית המדרש בסוף יום, אתה לא שואל את עצמך כשאתה שם את הראש על הכרית, מה הרווחתי היום? מה הספקתי היום? איזה מידה תיקנתי היום? לא, אני לא אומר שאתה לא שואל את זה בכלל. אתה שואל, רק שנייה אחת. אתה שואל, ואתה צריך לענות תשובות לשאלות האלה. אבל גם אם התשובה תהיה, היום לא הייתי מרוכז, והיום לא כל כך הבנתי את מה שלמדתי, והיום אפילו לא כל כך הרגשתי, או בשבוע האחרון, בחודש האחרון, בשנה האחרונה, לא כל כך הרגשתי איך התורה פועלת עליי, לא משנה. אתה קשור לתורה תמיד, גם כשקשה וגם כשקל, גם כשנעים וגם כשפחות, גם כשמבינים וגם כשלא מבינים כלום. כי התורה זה חיים, רוחניים, עוד לפני ההשפעות המעשיות. אדם גדול נמדד בבית המדרש, לא בתועליות החיצוניות. איך היה היום? נפלא, כמה אני לומד, כמה אני מתקדם, איך אני משתפר. לא. אדם גדול, אדם ששייך באמת לתורה, הוא נמדד במצב ההפוך בדיוק. מה קורה כשהוא עובר תקופה קשה? מה קורה כשהוא פחות מרוכז, כשהדברים פחות נכנסים בקרבו, כשהוא מרגיש שהתורה שהוא לומד עדיין לא כל כך משפיעה עליו? האם הוא מבין שעצם המפגש שלו עם התורה, זה הדבר המרכזי, ובעזרת השם, ישפיע, וישפיע בגדול. הצמח ינבט, בסוף הכל יצא החוצה. אבל זאת לא נקודה. ראיתי פעם סיפור בספר, אחד הספרים על הגר"א. סיפור מדהים, שבתקופת הגר"א היה איזה דיבוק אחד. ושאלו את הדיבוק הזה, מ-36 הצדיקים בדור, בדורו של הגר"א. הגאון מווילנה אמר הדיבוק, הגר"א שלישי. הגאון מספר 3. שאלו את הדיבוק, איך הגאון לא ראשון? איך יכול להיות שמתוך כל הצדיקים שבדור, הגאון מבין לא ראשון? אמר הדיבוק, ציטוט, כי הגאון מפורסם קצת. ציטוט. הגאון מפורסם קצת. אנחנו לא מבינים בדיבוקים. בסדר. אבל בואו נרוויח את העיקרון. הגאון מפורסם קצת. זה עוד לפני תקשורת, עוד לפני אינטרנט. הצד הפרסומי של הגאון, ממש כמו יהושע. לא רוצה להגיד מעט או צמצם, אבל במרכאות, פגע בצד הפנימי. עכשיו, כמובן, לא מצד הגאון. הגאון מבילה, מי אנחנו שבכלל נעיר הערה? באלף. או בעין. אבל מצד מה שחשבו. אז מה אתה אומר? שאנשים ככה לא יקחו אחריות? שיהיו דבקים בריבונו של עולם באיזה סטנדר, באיזה בית אמונה שעשימו מחיצה 400 ולא מעניין אותם כלום? לא. אבל בכל אופן, גם כשאדם לוקח אחריות וכן מלמד, דן, עוזר, מייעץ וכו', זה סוג של מסירות נפש. זה סוג של מסירות נפש לאבד או לא לאבד, או א', יכול להיות שהוא מאוד יתרשם מהחוץ, ובזה הוא יעסוק. אמרנו כמה פעמים, שיש דיון בפוסקים, האם אדם שמלמד תורה, או מכין את מה שהוא צריך ללמד, האם הוא יוצא את חובת לימוד תורה. יש פוסקים שונים שלא. שאדם שמלמד תורה לא יוצא חובת לימוד תורה. כי הוא לא יכול רק ללמד. אתה לא יכול ללמוד רק כדי להעביר את זה הלאה, רק בשביל התועליות החיצוניות. ומה עם הלימוד מצד עצמו? אין סתירה. אין שום סתירה בין שני הממדים האלה. בואו נסיים רגע את יהושע, בואו נסיים את זה. ועל כן רגש עליהן ההר לאורגן. והובלט בזה גם כן הצד הצפון, העיקרי בקדושת יהושע גדולתו. לעומת הצד המפורסם והרועש, הגועש שבמפעליו. זה מה שנקרא רעש געש. זה לא הר געש, אלא התרשמו יותר מדי מהצד הגועש, מהצד הרועש, מהצד החיצוני, מהצד של הפעולות. שבאמת הצד הפרסומי, הרועש, הוא התפל בערכתו העליונה. לעומת מה שהדור בעצלותו, אז חשב את זה הצד לכל המהות ולכל העיקר של החזון הגדול. דרך אגב, בהקשר הזה, אפשר גם להבין את מה שקראנו מקודם, גדול שימושה יותר מלימודה, בהקשר הזה, כי הלימוד זה חיצוני, זה העברת מידע. בעומק, בדיוק, בהיקף, שימוש זה כבר מפגש יותר פנימי עם החכם. זה מפגש, לא נכון. זה מפגש עם החיים. זה מפגש עם החיים, זה לא רק מפגש עם הידע והחוכמה. זה קצת, זה שימוש חכמים, שימוש חכמים זה יותר פנימי מלימוד מחכמים. בשתי הרמות של שימוש, גם בצד המעשי וגם בצד הפנימי יותר. לכן, שבאמת הצד הפרסומי הרועש הוא התפל בערכתו העליונה לעומת מה שהדור בצלותו, אז חשב את זה הצד לכל המהות ולכל העיקר של החזון הגדול, של האישיות הרוממה, האדירה, הקדושה והנפלאה של יהושע. ומזה למדנו כלל גדול. על כל המתעצל בהספדו של חכם בכל הזמנים, ובכל הדורות, שמעיד על עצמו אותו מתעצל, שמה? שלמעשיו המפורסמים, חס ושלום, אין להם שורש ולשד בפנימיותה של הנשמה העליונה. וממילא אין לכל תוכן חייו הערכה האמיתית של חיים. ומן דחפיר וכביר, מי שחופר וקובר, לא עולה בערכת החיים ממנו. לפעמים לא יודע אם יצא למי שיושב פה, להשתתף בהלוויות של גדולי עולם. יצא לי, לא הרבה, אבל יצא לי להשתתף בהלוויות של גדולי הדורות. גדולי הדור, הדורות, נגיד בשנים האחרונות. אחד הדברים שהפתיעו אותי כמה פעמים, וככה כשקצת התעסקתי בעיניה הזה, זה הסביר לי את הדברים, זה שאתה, חלק מהמספידים, זה חברים של אותם הרבנים, שפעם היו בחורי ישיבה. נפטר יהודי בן 90. צדיק, עליון, גאון, גדול, רב ראשי, איזה דברים, כמה, אף בדין, בקיצור, בצדדים הביטויים, המפעליים, הפרסומיים, אתה יכול לדבר שנים בלי לגמור את ההספד. ועומדים תלמידי חכמים, חברים של אותם גדולים, ענקים, צדיקים, ומספרים סיפורים לפני 60 שנה, לפני 70 שנה, איך הוא היה כשהוא היה בחור ישיבה. אז לפעמים זה ידהים אותי. למה לא מספרים כמה תורה הוא הרביץ? איזה עומק של חוכמה היה לו? איזה פסקי דין ישרים הוא פסק? כמה הוא עזר לאנשים? למה זה לא? לא אמרנו שזה לא, זה גם. אבל למה מזכירים גם לפני הרבה מאוד שנים וגם בימים האלה, כשהוא כן פעל את כל הפעולות החיצוניות, למה מזכירים את הדברים היותר כאילו פשוטים? היותר טבעיים? כי זה נטו, כי זה הדבר עצמו. דבקות של תלמיד חכם בלימוד תורה זה הרבה יותר עמוק ופנימי כשהוא לומד מאשר כשהוא צריך ללמד. כשהוא צריך ללמד, יש כאן אינטרס. זה חיצוני באופן יחסי. אבל כשהוא לומד והוא דבק מצד שהוא לומד, לא מצד שיש לו מחויבות להעביר שיעור, אלא מצד הלימוד, באשר הוא לימוד. זאת מדרגה עליונה מאוד, שלפעמים אנחנו יכולים להתרשם יתר על המידה מהביטויים החיצוניים. ולכן צריך להזכיר דווקא את הדברים האלה. רק נסיים את זה. ועל כן הוא ראוי לקוברו בחייו כמו שגעש הער על אותו הדור לאורגן. מפני ההתעצלות הזאת שהייתה להם בקשר, שהייתה להם בקשר עם מספדם על יהושע. תרשו לי רגע עוד טיפה בחמש, עוד טיפה. הרב כאן זה מהלך שלם במדבר שור, גם סוגיה של הספד. זה נקרא הספד שם, זה הדרוש ה-36. אז זה קטע אחד קצר. אותו הקשר ביחס לתלמידי חכמים והתועליות במחאות שיש לעולם מתלמידי חכמים, וכל זה הגענו מתוך המפגש שלנו עם התורה, איזה תועליות יש לתורה, או מילא איזה תועליות יש לנושאי התורה, שהם תלמידי חכמים. אמנם יובן שיש בית מיני תועליות הנמשכות בעולם מתלמידי חכמים. ולעומתם, אם התועליות האלה לא מופיעות, שתיים אין הקורותינו בהיעדרה מאיתנו. התוצאות יהיה שתי היעדרויות, שני נזקים. האחת, היא הפעולה המורגשת של תורה, שהם מאירים עיני חכמים ומדריכים לדרך הישר על ידי אור תורתם לדעת מה יעשה ישראל. תועלת ראשונה של תלמיד חכם זה התועלת המעשית שהם מביאים לעולם. מה הם מאירים לעולם? איזה הדרכות הם נותנים לעולם? והשנית, התועלת השנייה, אפילו זולת פעולתם שפועלים בפועל וגילוי. חוץ ממה שהם פועלים בתיקון עולם, ברובד הגלוי הפרסומי. כלומר, הסגולה הדבקה בהם מקדושה האלוהית על ידי אור התורה. עצם הדבקות שלהם. דבר זה הוא לנו לחומה, הוא מגן בעדנו. ודבר זה הוא מצד סגולת התורה וקדושתה הנפלאה. תראו איזה יופי, אומר הרב. ויש לפרש בזה מה שאמרו חז"ל בפרק ה' בבבא בתרא, אני חומה, פסוק בשיר השירים כידוע, אני חומה ושדי כמגדלות. אם כן, יש חומה ויש מגדל. יש אני ויש שדי. מה זה? אומרת הגמרא בבא בתרא, אני חומה זו תורה. ושדי כמגדלות, אלו תלמידי חכמים. אם כן, יש תורה ויש תלמידי חכמים. ויש לדבר, או ויש לדעת, למה חילק התורה והתלמידי חכמים לבית עניינים? ועוד, חוץ מזה, וכי הלא אחתי, וכי במה הוא יתרון של תלמידי חכמים, רק בשביל תורת אלוהים שבקרבם, אם כן הוא דבר אחד, ב', גם למה המשיל התורה לחוכמה באלמה, ותלמידי חכמים למגדלות? מה ההבדל בין חומה לבין מגדל? חומה ומגדל, נכון? אנחנו בעד חומה ומגדל. מה ההבדל בין חומה לבין מגדל? למה התורה נקראת חומה? ותלמידי חכמים נקראים מגדל. מה ההבדל? אומר הרב. האחד, אמנם לפי דעתי ידבר בזה על בית העניינים שנמצאו בהגנת תלמיד חכם. תלמיד חכם מגן על ישראל שניים. מגן אם אפשר לקרוא לזה ככה. אמנם לפי דברנו ידבר בזה על בית העניינים שנמצאו בהגנת התלמידי חכמים. האחד הוא מצד העצם של התורה וקדושתה. עצם זה שיש קשר בין תלמידי חכמים לתורה. דבקות בתורה. אף על פי שלא יעשו פעולה כלל. ואפילו זולת הלימוד וההוראה לרבים, עוד לפני הלימוד לרבים, עוד לפני פסיקת ההלכה לרבים, פועלת קדושת התורה להגן בעד הכלל ולהרים קרן עם השם. עצם זה שיש תלמידי חכמים בעם ישראל, שדבוקים בתורה, דבוקים בריבונו של עולם. ואומרת הגמרא, והאומר, מה יהנו לן רבנן? מה מועילים לנו חכמים, לפי ההקשר הזה, מה מועילים לנו חכמים שלא מלמדים תורה? בואו נדבר רגע קצת חריף. מה מועיל לנו שיש אברכים בבתי מדרש, אם בסוף הם לא יוצאים ללמד תורה, לפסוק הלכות? לכאורה כך אנחנו שואלים לפעמים, עצם זה שנמצאים בבית המדרש, מה זה מועיל לעולם? הלומד, על מנת ללמד, אז איך תלמד? אז אומרת הגמרא, סנהדרין, האומר, מה יענו לן רבנן? מה מועיל אדם שיושב בתורה ולומד, אם אין ביטויים מעשיים ללימוד שלו? השיב, אומרת הגמרא, אפיקורוס הוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. האדם הזה שמקשה את הקושייה הזאת. מה יענו לן רבנן? אפילו כשאינו רואה מה שעושים בפועל. מכל מקום, האמונה האמיתית היא שקדושה, תורתנו הקדושה פועלת להוסיף אורה וברכה וקדושה וזכות בכל המקום. כמו שנאמר, ונסעתי לכל המקום בעבורה. סדום. עכשיו איך זה קשור לחומה ומגדל? אומר הרב, הנה החומה היא בעצמה מחסה נגד האויב. החומה היא הגנה א' מפני האויב. שלא תוכל כל רעה ופגע לגשת לבני העיר. אף על פי שאין עושים עליה פעולה כלל. החומה היא פסיבית, החומה היא אובייקטיבית. החומה היא מצד עצמה, מגינה. לעומת זאת מגדל, המגדל לא עוזר לבדו, בתוך המגדל יש שומר. והשומר צריך לפעול. אבל המגדל הוא מיוחד שעליו יעמדו גיבורי החיל להגן על העם בכוחם וגבורתם. אם כן, החומה מגינה מצד עצמה, והמגדל לא מגן מצד עצמו. המגדל מגן רק אם יש שם אדם, איש צבא, לוחם, שבזמן אמת יפעל פעולה. אומר הרב, מדלג על הפסוק, על כן המשיל עצם התורה שמצד סגולתה העצמית, שהיא נבחנת כמופשטת, ולא כאילו הייתה אצל התלמידי חכמים. שרי הסגולה היא אפילו אין פועלים בכלל, אלא עצם התורה. לעניין העם כולו אפילו לא פועלים. מכל מקום יש לה סגולת החומה שמגנת בלא שום מעשה. אני חומה, זו תורה. עצם התורה. עצם המציאות של התורה, עצם המפגש שלנו עם התורה, ועצם הדבקות של תלמיד חכם בתורה. לעומת זאת, ושדאי כמגדלות, זה כבר להניק, זה כבר להשפיע, שפע. ושדאי כמגדלות אלו תלמידי חכמים, פירוש. מצד סגולת התלמידי חכמים שעליהם מוטל לעמוד בפרץ ולחזק כל בדק. זהו כמגדלות שעומדים עליהם הגיבורים להגן ולשמור. יש עוד משפט אחד שהרב ממשיך, אבל כדי להרגיע את אשר. והנה, רוב המון האנשים אינם מכירים כל כך עניין סגולת התורה מצד עצמה. ההמון לא ערני למהות, לאמיתיות, לצד היותר עמוק ויותר פנימי שבתורה. אלא רק בראותם פעולותיה. למה אתה יושב בישיבה? מה יצא בסוף ממך? מה יצא לך מזה? עצם הערך של לימוד תורה, שנפגש עם התורה, הוא לא מצוי בעיני המון. הוא לא שייך להמון. רבותיי, הסוגיה הזאת היא סוגיה קריטית. אם נחזור למשך חוכמה, גם לאחר העקדה, היה חסר עוד משהו, ואפילו שיצחק לא היה מצווה ועושה, כדי לחנך אותנו עד כמה הערך הזה של עצם הדבקות, עצם השייכות, עוד לפני הגילוי והפרסום, עוד לפני הפעולות, עוד לפני המוכנות לוותר על הטבע שלי. עצם השייכות היא הרבה יותר עליונה מאשר הוויתור על הטבע. יש ממד, נקרא לזה רוחני, שהוא הוויתור על הטבע, עד כדי ממש עקדת יצחק, ויש מדרגה יותר פנימית, שהיא לא ויתור על הטבע, אלא שייכות למדרגה אלוהית. מעל הטבע. לכן כל אדם מישראל, אני רוצה רגע להיות מאוד פרקטי עכשיו, נפסק להלכה בשולחן ערוך, כמה מקומות. כל אדם מישראל חייב לקבוע לו עתים ללמוד תורה ביום ובלילה. אומר השולחן ערוך, אפילו בן זקן, בן צעיר, בן בריא, בן חולה, אפילו מטופל בבנים, חייב לקבוע לו זמן קבוע ללמוד תורה. מקום אחרי בורח חיים כותב השולחן ערוך, ולא יעבירנו אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. יקבע זמן, זמן קבוע, לא כשיהיה לי זמן אני אלמד, זמן קבוע, וגם אם באותו הזמן מזדמן לו איזה עסק כלכלי, לא יזיז את העסק הכלכלי, טוב, אם יש מקרה ספציפי אז ישאל את רבו, אבל באופן עקרוני, לא יעבירנו אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. כל אחד מאיתנו, גם בתקופה שהוא יצא מבית המדרש, וינהל חיים, נקרא לזה טבעי, משפחה, עבודה, פרנסה וכו'. חייב לחזור אל המעיין שנקרא בית מדרש. חייב לקבוע לו עתים לתורה, ביום ובלילה, פעמיים. זה הלכה בשולחן ערוך, הלכה קבועה. אישה מתחתנת עם בעלה כשהוא אברך, אחרי שהוא אברך הוא יצא מהישיבה, בסדר, הלך להתמקם בעבודה, בסדר. היא צריכה לדחוף אותו ללמוד תורה. ביום ובלילה, אפילו 5 דקות, אפילו 10 דקות. למה? באמת לא רק כדי שהוא יחזור קצת יותר מנומס הביתה. אלא כדי שיפגש עם הערך העליון המוחלט, איזה מין מפגש עם עולם על טבעי, משהו אחר לגמרי.
הרב, בשום מקום,
מה
שזה
מאהבת,
שצריך להתמקד בתורה, שזה מאהבת, שזה עליון על תיקון עולם ועל הפעולה.
טוב, נדבר על זה אחרי זה. לא, אתה מעכב את כולם.
זה פשוט לא מתיישב.
זה ודאי מתיישב. זה מתיישב? אומרים שכן, מה אני אעשה? בבקשה. נתחיל לפי הסדר, רגע, בבקשה, כן. לא אמרנו שכל עם ישראל צריך להיות ככה. דרך אגב, הגיע הזמן אולי פעם אחת ולתמיד להבין מה הערך של לימוד תורה ולמה יש ציבור שלם בעם ישראל, שאת קוראת לו חרדים, שאומר שזה הדבר העליון ביותר שיש בעולם והוא צודק, הציבור הזה. האם כל הציבור מתאים למדרגה הזאת? האם כל אחד צריך להיות שם כל החיים? האם אני מספיק מוכשר ואמיתי בשביל להגיע להיות במדרגה הזאת? זו שאלה אחרת. מה שאני מתאים. מה שאני מתאים. לא, זה לא שיש סוג א' וסוג ב', לא. יש כמו שאשר אומר בצדק, וכאן אני מצדיק אותו, יש שני אידיאלים, כמו שאמרנו כמה פעמים. השלושה דברים הקדוש ברוך הוא בוחר. מי שיכול ללמוד תורה ולא לומד, זה אותם תלמידי החכמים דבקים בתורה, ומי שלא יכול ללמוד, לא רק מצד הפרנסה, או המשפחה, מצד השייכות. מצד השייכות, הוא לא שייך למדרגה הזאת. אחד נכנס, אחד ממאה, אחד מאלף. אחד ממאה למקרא, אחד מ-10 למקרא, אחד מ-100 למשנה, אחד מ-1000 לתלמוד. כולם שייכים לתלמוד 120 שנה? לא. זה התפקיד של הרבנים. למצוא את אותו הגרעין, מבחינת לא רק שבט לוי בלבד, שיושב ועוסק בתורה יום ולילה. מעין 10 בטלנים. 10 בטלנים. שמצד אחד הבטלים ממלאכתם למדרגה עליונה של תפילה ותורה, ומצד שני זאת בעיה, כמו שאמרנו פעם, שהם מטלים ממלאכתם. אבל מצד שני, זה אידיאל גדול, שהם מטלים ממלאכתם. זה לא או זה או זה, זה ביחד. זה ביחד. כל אדם מישראל צריך להיכנס לתקופה משמעותית לבית המדרש, להתחיל לברר לעצמו מה המסלול שהוא מתאים לו. ואני מבטיח לך, לא מה שאדם חושב אחרי שנתיים בבית המדרש, זה מה שהוא יגיע למסקנה אחרי 15 שנה בבית המדרש. אנחנו נראה אחרי 15 שנה בבית המדרש, בהתמדה ובהעמקה, כמה סבלנות, כמה ריכוז, כמה נקרא לזה אי רוויה בעולם הלימודי הרוחני יש לך עדיין. זה לא חוכמה לשבת שנה, שנתיים, חמש, שבע. עם כל הכבוד, סליחה שאני אומר את זה, זה הפתיחה של ההקדמה של המבוא. מה זה? 7 שנים אדם יושב בישיבה חושב שהוא איזה רבי עקיבא. פה מדובר על 10 שנים. זה לא מתחיל מזמן חורף במכון מאיר, סליחה שאני אומר. זה שנים של עמל תורה, שנים של התמדה, שנים של שמחה. לא יכול להיות מצב שאדם יושב אחרי 20 שנה בבית המדרש והוא לא שמח. הוא מרגיש מתוסכל, הוא בא לבית המדרש עייף מנטלית. חסר חשק, חסר מוטיבציה, רק מה יעשה? הוא כבר 20 שנה בבית המדרש, עם כבר 5 ילדים. מה הוא יעשה עכשיו? ילך לצבא קבע? הוא כבר לא שם. אז הוא נשאר בישיבה, מכוח האנרציה. זאת הבעיה. לכן, האם צריך להיות גרעין כזה בעם ישראל שיושב ולומד יום ולילה, לא מלמד תורה, לא פוסק הלכות, לא דיין בבית הדין? ודאי שכן. ודאי. אבל רק מי שמוכשר לזה, רק מי שמתאים לזה, בכל קהילה היו 10 בטלנים, לא יותר. 10. אם נחזור לרמב״ם רגע, אם נחזור לרמב״ם שנייה. שבט לוי. אחד מתוך 12 שבטים. אמנה הוא מהרם הסוף לכל שמיטה ויובל, ולא רק שבט לוי בלבד, אלא, רוצה לראות את הגדר? כל מי שרוצה, לא כל מי שרוצה. אני אקריא לך בדיוק. לא כל מי שרוצה, סליחה, סליחה. את רוצה שנדייק? בבקשה, בואי נדייק. איפה לנו הרמב״ם? רמב״ם זרעים. כן, אבל אין מה שצריך. פה, בסדר, הנה, רגע, שנייה. הנה, מצא. סוף הלכות שמיטה ויובל. בבקשה. זאת סוגיה, זה אחת הסוגיות הנתונות בוויכוח בין הציבורים השונים. אני קורא פרק הלכות שמיטה ויובל, פרק י' ג' הלכה י' ב'. ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? למה שבט לוי לא יוצא למלחמה, לא נוחל את הארץ וכו'? מפני שהובדל לעבוד את השם ולשרתו, ולהורות את דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים. אם כן, שבט לוי היה לו תפקיד כפול, גם עצם המציאות שלו בבית המקדש, וגם לשרת את ישראל, שנאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. הרב כאן מדייק בקטע במדבר שלו שלא צילמנו, יש יורו משפטיך ליעקב, זה הבחינה של יעקב, זה ההמון, יורו משפטיך זה התועלת, ותורתך לישראל, מדרגת ישראל זה עצם התורה, זה מדרגה יותר פנימית, נעזוב את זה. לפיכך, הובדלו מדרכי העולם, שבט לוי, לא עורכים מלחמה עם ישראל, קשר ישראל, לא נוחלים, לא זוכים לעצמם מכוח גופם, אלא הם חיל השם, צבאות השם קוראים לזה, נכון? שנאמר ברך השם חילו. אם כן, באיזה צבא אתה? אני בצבאות השם. מה זה אומר אני בצבאות השם? אני יושב בית המדרש, לומד תורה, שבט לוי. בסדר. שנאמר ברך השם חילו והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר אני חלקך ונחלתך. אומר הרמב״ם, ולא שבט לוי בלבד. כאן, על זה סומכים מהציבור החרדי, על הרמב״ם הזה. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, דרך אגב, מכל באי העולם זה לא דווקא יהודים. זה קשור למה שמישהו שם שאל מקודם. אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, עכשיו תראי את הגדר, שמי יכול להצטרף לשבט לוי. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את שבט לוי כבעלי סגולה כזאת. עכשיו מישהו לא שבט לוי, למשל אני, לא שבט לוי. האם אני יכול להצטרף לשבט לוי בבחירתי החופשית? מי שהקדוש ברוך הוא שתל בו את הסגולה הלוויית הזאת? העליונה הזאת שיות משרת את השם במקדש ולראות משפטה בישראל. זה הקדוש ברוך הוא החליט. יש לו תכונה כזאת, יש לו אופי כזה, יש לו כישרון כזה, יש לו יכולת כזאת. אבל מי שלא, מי שבחירתו החופשי רוצה להצטרף לשבט לוי. מה הקריטריון? אני קורא. ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש בכל באי העולם. אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם. לשרתו ולעובדו לדעה את השם. עכשיו אני קורא את הגדר. והלך ישר כמו שעשהו האלוהים. אדם ישר. לא תחמן. ישר כמו שעשהו האלוהים. הוא פרק מעול צברו, מעל צברו, עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם. הוא לא חומרני. הוא לא מעשי. ממש מעין מהלך השם צפקות. את מכירה הרבה אנשים כאלה? שהלך ישר כמו שעשה הוא האלוהים ופרק מעל צווארו או לחשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם. יכול להיות, לכן הקדוש ברוך הוא בחר בשבט לוי. הרי זה נתקדש, קודש קודשים. אני לא רוצה בשעה כזאת להגיד מילים לא יפות. אני לא בטוח שכל אברך בישיבה היום הוא פרק מעל צווארו או לחשבונות הרבים. הוא קצת מכיר מה זה בורסה ודולרי ומניות ועסקים ודירות וחשבונות, ואל תגידי לי שלא. הלוואי שאני טועה. הרי זה לא מצחיק. הרי זה נתקדש קודש קודשים ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים. ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו. אין לו עיניים בחוץ. הוא סומך על ריבונו של עולם שיספק לו את מה שהוא צריך. כמו שבט לוי. השם נחלתם. ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו. כמו שזכה לכהנים ללוויים. הרי דוד עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וכוסי, אתה תומך גורלי. מי שבגדר הזה... שיסתרף לשבט לוי. אבל זו סוגיה עצומה, אנחנו לא נפתח את זה עכשיו.
אבל יש הבדל בין להגיד שמשמחים לבין יעודד לעשות חטא חטא עם העשיב ולהגיד שהתורה זה כאילו זה לא אידיאל, זה לא
מה שצריך לעשות. שמעת מי שהתורה זה לא אידיאל פעם?
הכוונה היא שצריך לעבוד, צריך לממן, כאילו לקיים אותה זה בשביל
תורה משהו. את שמעת את זה ממני את המשפטים שאת אומרת עכשיו? אני אמרתי שצריך רק יהושע בן נון, צריך משה רבנו, צריך יהושע בן נון.
בכללי,
תפני אליי את השאלה. מה את רוצה אליי את השאלה? תפני אליי את השאלה.
קודם כל, השבט לוי יוצא למלחמה, אני אמרתי שזה רק...
שבט לוי לא...
כיבושים בתוך הארץ...
שבט לוי לא יצא לשום מלחמה חוץ ממלחמה אחת. חוץ, גם שבט לוי פטור מלחמת מצווה, חוץ מלחמה אחת. מלחמת מדיין, אחת. וצריך להבין למה דווקא שם הוא יצא. טוב, זה סוגיות עצומות. בואי נסכים על דבר אחד. רוצה להקשיב רגע? בואי נסכים על דבר אחד. מה הוא אמר? לא שמעתי, אין לי מושג מה אמר. לא, זה לא פייר, כי אנחנו לא נתן לבנות לשאול שאלות, אם זה ככה. בואו נסכים על דבר אחד. כל אדם מישראל צריך לבוא לבית המדרש ללמוד תורה. בואו נסכים רגע על דבר אחד. כל אדם מישראל צריך לבוא לבית המדרש ללמוד תורה. כל אדם מישראל צריך להשקיע שנים, כוחות, מרץ, מוטיבציה, חוכמה, כישרונות בבית המדרש. כל אדם מישראל שישב שנים משמעותיות בבית המדרש, צריך להגיע לאיזשהו שלב. הוא עצמו, רבו, רבותיו וכו'. שבו הוא שואל את עצמו את השאלה העקרונית הבאה. האם אני מאותם אלה שעליהם אמר הקדוש ברוך הוא, כל מי שיכול ללמוד תורה ולא לומד, הוא בוכה עליו? או אני מאלה שעליהם אמר הקדוש ברוך הוא, שכל מי שלא יכול ללמוד תורה ולומד, הקדוש ברוך הוא בוכה עליו? מי אני? ולא להישאר מכוח האנרציה בישיבה, ולא לצאת מהישיבה מסיבות חיצוניות. לכן יכולים להיות שני בחורים בבית המדרש. יבואו לרב אחרי 10 שנים. הרב, מה אתה אומר? תן לנו עצה טובה. לאחד יגיד הרב, מיד, החוצה. לשני יגיד הרב, אתה לא רואה את השמש בחמש שנים הקרובות. בית מדרש. איך זה יכול להיות? יוצאים החברותה, נפגשים בחוץ. לי אמר ככה, לך אמר הפוך. איך זה יכול להיות? אתה לא יודע מי מדברים. פשוט. זה מתברר במהלך השנים בבית המדרש. כמה שנים? הרבה. סליחה, אין הנחות. כמה שנים? הרבה. מגיע השלב שבו האדם כבר עומד לפני צומת שהוא, לא רוצה להגיד רווי, אבל הוא צריך להכריע. הוא צריך להכריע. כשזה מגיע, כשאדם מגיע לצומת, אז הוא יודע שהוא הגיע אליה. זה שנים של בירור. מצד שני, כשאתה מגיע לבירור הזה, אז זה פשוט, זה נשפך ממך. אז יכול להיות, נגיד, שאחרי שיעור י' אתה, זה יהיה פשוט לך שאתה ממשיך עוד כמה שנים, ושתגיע לשיעור י' ז', אז זה פשוט לך שאתה עוזב. מצד שני, לא יכול להיות. מצד שני, לא יכול להיות שאדם בשיעור י' ז' יצא מהישיבה כסימן שלה מתנדד בעולם, והוא לא יודע מה קורה איתו מחר בבוקר. הוא היה צריך להכין את הקרקע, את השטח. בבקשה, צחי.
אנחנו לא יכולים, אנחנו בתור אנשים לא יכולים לזהות את הצד הפנימי, אז אם ממילא אנחנו לא יכולים לזהות ואיך תמיד שנספיד אנשים אנחנו נהיה עצמנים.
או שננסה להתקרב כמה שיותר פנימה.
אבל לפי משהו...
שזה שימוש חכמים.
רק הקדוש ברוך הוא יכול לזהות את הצד הפנימי.
זה אני אמרתי, זה לא כתוב פה.
מה? אתה אומר.
כן.
להערכתך.
מצד שני יש צד של שימוש חכמים, שיותר מלימוד מחכמים. הוא יותר פנימי.
אז אנחנו
מספידים אותו טוב. אנחנו צריכים הכי הרבה להתאמץ כמה שניתן כדי להגיע הכי קרוב למה שאפשר.
והרי הגמרא הזאת ניתנה על צד זה להראות שחלק מההשקפה שלנו היא השקפה חיצונית בדברים. ואם זה ככה, בעצם עם ההשקפה כבר אנחנו רואים גם שבעצם ההשקפה שלנו חיצונית על צד זה שיהושע נלמד על סך המעשים שלו ולאו דווקא על סך העניין הפנימי והרוחני שבו. איזה
אלטרנטיבה
יש לנו?
הכי קרוב להתקרב. רבותיי, מה המטרה של הלימוד שלנו היום? מטרה אחת. שלא נחשוב שהשיא זה עקדת יצחק. שנבין שהשיא זה שיצחק הלך ללמוד תורה אצל שם, למרות שלא היה מצווה ועושה. כלומר, שלא נחשוב שהשיא שבשבילו אנחנו בבית המדרש, לומדי תורה או אנשים תורניים, זה ממדים מתוקנים בעולם הטבע. אלא שנבין שהמפגש שלנו עם התורה יכול לשים אותנו בפונקציה כזאת, במדרגה כזאת, שהיא הרבה למעלה מהטבע. אם אנחנו מהמקום הזה לומדים היום תורה, אם אנחנו מהמקום הזה שנהיה אנשים, כל אחד לפי כוחו, ונגיד מי שיצא חוצה ויקבע איתם לתורה, מהמקום הזה הוא יבוא לבית המש לקביעות של תורה. אם מהמקום הזה הבנות יחפשו בחור, אברך, אם נגיד בשלב הראשון של החיים, שיושב ולומד תורה מהמקום הזה, ואחר כשהוא יצא לחיים ישלחו אותו לבית המש ללמוד תורה. מהמקום הזה, לא מהמקום של התועליות הטבעיות. אלא מהמקום של עצם השייכות אל הערך היותר עליון, עשינו דבר גדול. לאן נעלם יצחק? לעקדת יצחק שלב ב'. עקדת יצחק שלב א', זה מה שאנחנו מכירים. עקדת יצחק שלב ב', הוא הלך לבית מדרשו של שם. אני חייב על עוד משהו, ופרשה קצת מאוחרת. אפשר עוד טיפה, הזכרנו את זה באחד השיעורים במכון. א', לא חושב שכולם היו, וב', הבנות לא שמעו, וג', אי אפשר לוותר על זה, אני חושב, בהקשר הזה. תראו מה אומר המשך חוכמה, ובזה נעצור. משך חוכמה שראינו את סופו שבוע שעבר. מקור 4. ראינו שאברהם אבינו הגיע למדרגה של אדם הראשון לפני החטא כשהגיע לארץ ישראל. כשדיברנו על ארץ ישראל, אז ראינו את הסוף של המשך חוכמה. אבל הייתי רוצה להגעת רק בנקודה הראשונה. אומר המשך חוכמה, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. פה פעם ראשונה מסופר מאז חטא אדם הראשון, דיברנו על זה בשבוע שעבר, שהשם נראה, עד עכשיו השם נשמע. למשל, אדם הראשון אחר חטא, שמע את כל השם בגן, מתהלך בגן. שמיעה וראייה. עכשיו, פעם ראשונה הגענו לראייה מאז חטא אדם הראשון, מאיר המשך חוכמה, הערה מעניינת מאוד. מה המשמעות? אומר המשך חוכמה, בדיוק בנקודה שלנו, ומבשרי יחזה אלוה, אומר הפסוק באיוב, משמע שדווקא מבשרי אני יכול לחזות באלוה. לא גם מבשרי, דווקא מבשרי. דווקא כשהאדם נמצא בחומר, בטבע. מה זאת אומרת? אז עד היום הבנו, קדושה בטבע, אלוהי בחומר, קידוש החול, כמו שאנחנו מכירים. אומר המשך חוכמה, ומבשרי חזה לא עבו לדעתי כי הנפש עצמו, משכיל רוחני, משיג אמיתת השם יתברך מציאותו ומוראו וכבודו. כשהנשמה נמצאת בעולם עליון, היא משיגה השגות רוחניות עליונות מאוד. אלא כשהיא יורדת לעולם התחתון, רק בשביל שמלובש בחומר, בחומר גס, מסך מבדיל חוצץ בינו לאביב שבשמיים. כלומר, כשהנשמה התעטפה בעולם הטבע, בעולם החול, בעולם החומר, גוף נפש שכל, אז בעצם החומר הזה הוא מסך, הוא מסכה. הוא אמצעי שמסתיר במרכאות את האפשרות של הנשמה להידבק בהשגות הרוחניות העליונות בדבקות אלוקית. ולכן, כדי שנוכל לסלק את החומר, או לפחות להאיר את הנשמה דרך החומר, אז נחוצה לנו התורה. כלומר, מה בעצם אנחנו חושבים מהתפקיד של התורה? להחזיר אותנו למצב הראשוני שהיינו בו בעולם נשמה, בעולם רוחני, בעולם עליון. זה כביכול התורה. התורה, אם נחזור רגע לפסקה הקודמת במשך חוכמה, התורה עניינה לסלק את כל הממדים הטבעיים שמפרים לנו להגיע לדבקות אלוקית, ככה זה נראה לנו. ואז במקרה האידיאלי ביותר, העליון ביותר, לאיזה מדרגה בעצם אדם יכול להגיע בעולם הזה? הוא יכול להגיע למדרגה כזאת שהוא חוזר למדרגה הראשונית שבו הוא משיג את השם, כשהחומר לא חוצץ, כשהחומר לא מפריע. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא החומר כמעכב, כברוך הוא ברא תורה כמסירת המעכב. ככה זה נראה לנו. אומר המשך חוכמה, מה פתאום? הרבה יותר מזה. רק בשביל שמלובש בחומר, בחומר גס, מסך מבדיל, חוצץ בינו לאביב שבשמיים, לכן נחוץ לנו התורה, שהיא כלי המחזה, מיקרוסקופ, לזכך החומר ולהסיר מלבושיו הצועים, עד כי ישוב כמו טרם יוולדו. אם כן, התורה זה המנגנון הרוחני בעולם הזה, לסלק את החומר לכמה שניתן, או להאיר את החומר, לזכך אותו, להביא אותנו כמו שהיינו לפני שהתלבשנו בחומר. שהנשמה התלבשה בחומר. וזהו מאמרם זל משכה בית המדרש, מחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לבין שבע שמיים, והכוונה מחיצת החומרי, אשר יפסיק בין זוהר השגחתו בספקה המראה לישראל. ואם כן, הנראה, ככה נראה לנו, כל זה אבא אמינה, כל זה, לא רק כל זה, כל זה עדיין שלב א', במחשבה הראשונה. ואם כן הנראה, כי זה ביכולת החומר, להזדכך עד אשר לא מפסיק בין זוהר השנבי הרוחני, לבלי לחצוץ בהשכלתו. כלומר, התפקיד של התורה לפי זה, זה לסלק את המעכב, לסלק את המפריע, לחזור למדרגה הראשונית. אומר המשך חוכמה, מה פתאום? התורה זה כמו מיקרוסקופ. התורה זה כמו כלי מחזה שיכול להגדיל לך את הראות, את הדבקות, את ההשגה למעלה ממה שהיה בעולם הרוח. התורה זה לא רק לתקן את הטבע, והתורה זה לא רק להגיע לדבקות. התורה זה להגיע לדבקות יותר עליונה ממה שהייתה הדבקות בעולם עליון. זה כמו מיקרוסקופ שמגדיל לך, מאפשר לך לראות יותר עמוק, יותר איכותי, יותר גדול, יותר את מה שהדבר הוא באמת. לכן אמר, אני קורא שוב, אם כן אני רואה כי זה ביכולת החומר, להזדכך עד אשר לא מפסיק בן זוהר יש נביא הרוחני לבלי לחצות בהשכלתו, אבל לראות יותר מאשר יראה המשכיל, ביותו במציאותו בעצמו, בלא לבוש הגשמי לפני שירדה הנשמה לגוף, זה נראה לנו אינו באפשרי. אומר הרמש החוכמה, לא. לכן אמר כי לא כן. כי כאשר יש כלי הבטא וכלי המחזה, אשר יגדילו חוש הראות 1,000 פעמים, הדבקות האלוקית שאדם יכול להגיע אליה בעולם הזה, לא רק כדי לסלק את החומר, או להעיר אותו, ולא רק כדי להגיע למדרגה של הדבקות כמו שהיינו בעולם הנשמות, אלא הרבה למעלה מעולם הנשמות, התורה היא זכוכית מגדלת שאין לנו אותה בעולם הנשמות. אז הזכוכית מגדלת הזאת היא לא רק מסירה את החומר, הזכוכית מגדלת הזאת מאפשרת לנו להגיע לדבקות יותר עליונה מאשר בעולם הנשמות, כי שם לא הייתה כזאת זכוכית מגדלת, לא היה מיקרוסקופ כזה. זה התורה, זה לימוד תורה. אז התקדמנו עוד שלב אחד, זה לא רק הסרת המעכב, וזה לא רק דבקות אלוקית כמו שהיה פעם, זה דבקות אלוקית הרבה למעלה ממה שהיה פעם. נסכם ונעצור. לכן אמר כי לא כן, כי כאשר יש כלי הבטא וכלי המחזה אשר יגדילו חוש הראות 1,000 פעמים כפי אותו, כן יש בכוח השלם האלוהי, התורה, לזכך את החומר עד כי ישוב למחזה מלוטשה ובהירה, מגדלת עיני הנפש 1,000 פעמים לאין מספר, שתראה מראות אלוקים. וזה ומבשרי, מן הבשר הוא החומר הגס, שלא ניתנה תורה, לא רק כדי לסלק את החומר, אלא כדי להגיע לדבקות, ולא דבקות רק לפני, כמו שהיה לפני כן, אלא הרבה למעלה מזה, מבשרי החזה אלוהה, דווקא מהבשר אני יכול לחזות את האלוהה יותר. החזה, כמו על ידי מחזה מגדל את אלוהה, ולכן אמר החזה ולא הראה, כי זה חיזיון הרבה יותר עליון, והוא באור ורעיון יקר. טוב, הלוואי שניקח משהו ממה שלמדנו היום, נזכה להיפגש עם הדברים בעצמם, וממילא ידח זיל גמור, בעזרת השם.